עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103 FM בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, חנוכה שמח. אני מקווה שכולם מוארים וטוב לכם. כאן אני מיכל דליות כמדי יום שישי, חוץ מאשר שכשגוזלים לי את התוכנית לדברים חשובים אחרים. כאן בין 10 ל-12, עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, גיא רביב, אחיעד לוק ואיתי ניקסון, ומי שאחראי היום על השידור ויעביר אותו פוקס בפוקס זה רן לודין. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, ואנחנו אוהבות שאתם שולחים ושולחות לנו הודעות טקסט קצרות ל-054-70-103-70. מאירה תחזור אליכם, ותמיד תשלחו הודעות, כי גם אם לא השבוע, never give up, לא מתייאשים אצלנו, שוב ושוב ושוב, עד שזה עובד. יש לנו כבר שיחת טלפון, אני אתחיל, יש לי היום גם כמה דברים חדשים, אז יאללה. בלי לבזבז זמן, הנה מישהו על הקו. שלום.
שלום.
שלום, שלום, ברכה, בוקר טוב.
בוקר מבורך, בוקר מבורך.
היי.
שאלה לי אלייך.
כן.
היא קצת מורכבת, אבל בתחושה שלי הייתה כן לפנות אלייך.
אוקיי.
לראות אם יש משהו שאת יכולה לכוון או לתרום, מה שנקרא. יש לי נכדה מדהימה, בת 16.5, שסובלת מסוג של אפילפסיה, עמידה לתרופות.
אוי, איזה בסה.
כן.
עמידה לתרופות, כן.
עמידה לתרופות, לא מצליחים למצוא. עשו הרבה מאוד ניסיונות באמצעות תרופות, שעד היום לצערי היא עדיין איתם. עשו כל מיני בדיקות, MRI, EMG, לא הצליחו למצוא. אבל בחודשים האחרונים, מרוב שהיא כבר נפלה, היא הגיעה למצב שהיא פוחדת ללכת ללא תמיכה. זאת אומרת, זה התחיל בלתת יד, שרק עם יד היא הולכת שתומכים בה, וגם שם לפעמים היא הייתה נופלת, כי הפחד התחיל לעבוד.
ברוך.
וזה עבר להליכון. והיום היא פשוט...
היא לא מוכנה ללכת בלי הליכון. מהמיטה שלה לשירותים, מהיציאה מהבית לבית הספר.
זה בהליכון בחוץ, בבית היא חובשת קסדה כזאת, וכשהיא קמה, או שהיא הולכת שפופה, או שהיא נחזת בקירות, או עוברת מכיסא לשולחן, את יודעת, בשביל תמיכה. קסם של ילדה, נשמה מדהימה, מלאת שמחת חיים, אבל עם פחד.
כן. עכשיו, אם אני יושב איתה בסלון, שתינו יושבות בסלון ומדברות, אני ארגיש משהו? או ש... לא.
לא.
איך היא בבית ספר?
מדהימה. מדהימה מכל המובנים.
ולבית ספר היא לא הולכת עם קסדה, היא הולכת עם ההליכון?
כן.
אוקיי. יש לה חברות, מקבלים אותה, אני מניחה, נכון?
לקניון עם ההליכות, עם ההליכון.
עם חברות. אוקיי.
כן. אבל
באיזה תדירות היא נופלת? אני פשוט שואלת כי אני סקרנית.
יום יום.
יום יום. פעם ביום, לפחות.
כן. עכשיו, הייתה לה תקופה מדהימה, תקופה שהיא הלכה בביטחון לבד לבית ספר, עם אוזניות לפעמים, שהייתה מרגישה קצת לחץ, ושמה אוזניות, אז היא מנותקת מהסביבה. תראי, היא גרה בבית עם כלב.
אבל רגע,
הכלב נובח, הוא מביל אותה. היא כל הזמן במתח כזה
כן,
של...
כן, אז רק רגע, יש לנו ילדה שבעיקרון מתפקדת מעולה עם הפחד. זאת אומרת, כן. היא פוחדת מאוד, היא מצאה פתרונות בבית כסדה, בחוץ הליכון, נשענת על קירות. מה בעצם מפריע לנו, סבתא?
אין לדעת, תראי, כשאנחנו הולכים לים, בים היא קופצת שמחה, מאושרת, קול של הים נותן לה ביטחון, זה ילדה אחרת לגמרי, לגמרי.
אז תקשיבי.
היום למשל היה לי קטע שאני פשוט יצאתי מהבית להוריד כלב ושכחתי לקחת מפתח. אז היא קמה מתוך שינה, בלי הליכון, בלי כלום, אמנם קצת שפופה ככה בשביל הביטחון, אבל פתחה לי את הדלת. אני ממש הוקרתי אותה, כי אני כל הזמן נותנת לה, מה שנקרא, אפשרויות של חיזוקים.
כן.
אבל עדיין, אנחנו לא מוצאים. עשו לה עכשיו, סליחה שעוד דבר קטן, במשך 3 חודשים, היי הייתה 3 פעמים בשבוע בנאו-פידבק, גם זה לא עבד.
אז תראי, אז בואי תראי. כמובן שרפואית או מקצועית, אני לא אוכל לתרום לך, זה באמת לא. רק נשות ואנשי המקצוע. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. את אמרת פה איזה משהו שאני מאוד ממליצה לכם לבדוק את זה ולבדוק את זה טוב. הים והקול של הים מאוד מרגיע אותה. עכשיו תראי, תראי, היא פוחדת. פחד זה ממשהו אמיתי. מכלב שנובח, מדפיקה בדלת.
נכון, נכון.
זה לא חרדה, אוי 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 אוי, אני מפחדת, בעלי במילואים, אני חרדה. זה לא. עכשיו, זה לא רק רלוונטי, זה לגיטימי, הילדה הייתה נופלת ונחבלת. תראי, צריך להבין, כל הנשמה שלה בחיבור עם הגוף, אני זוכרת שדיברת על זה לפני שבועיים, על הקטע שאנחנו הוליסטים, היא מאוד פוחדת, ומה שהיא מחפשת זה תמיכה. אז בבית היא נשמנת בקירות, והיא מוכנה בבית ללכת עם כסדה, תקשיבי, זאת ילדה אמיצה, באמת. ובחוץ, כבר ברור, היא לא תפדח את עצמה עם כסדה, אז היא הולכת עם ההליכון. זאת אומרת, א', היא מצאה פתרונות, וזה נהדר. היא לא מסתגרת בבית, היא לא מתחילה להפעיל את כולם, תביאו לי, תביאו לי, תביאו לי. כמה היא עושה, היא שפופה, היא נזהרת, היא פוחדת. זאת אומרת, זה ילדה עם המון כוח פנימי, חייבים להבין ולראות את זה.
ברור.
היא קמה לפתוח לך. אבל אני, יש לי רק דבר אחד שאני יכולה להגיד לך. הים, הקול של הים, תראי, יש משהו, אנחנו לא תמיד יודעים למה זה, אבל יש, אנחנו מצאנו מה מרגיע אותה, וזה הים והקול של הים. אני מציעה לעשות עם זה משהו, לחשוב איך יכול להיות, כי גם בים את אומרת, היא רצה וזה והיא שמחה והיא גם כנראה לא נופלת. לא. יש פה איזשהו משהו שמשפיע, אני לא יודעת איך, או על הנוח, או על המוח, או על דברים בתוך האוזן, או באמת אני לא יודעת, אבל אני מציעה שבבית או שיהיה לה אוזניות או שתהיה לה איזו אפליקציה עם קולות של ים. גלים וכאלה דברים, כי זה כנראה באיזשהו אופן עושה לה טוב. אז אני מציעה לך, יש המון דברים כאלה. תדעת מה, זה מזכיר לי, כשהילדים שלי היו קטנים, היו אז עוד היו תקליטים, כן? ויניל היה חזק מאוד. אחר כך היו דיסקים, ועכשיו היום, עכשיו יש ספוטיפיי. אבל היינו שמים להם אז תקליטים עם קולות של לוויתנים. לוויתנים הרי מדברים, יש להם נכון. כל מיני צלילים אלטרומגנטיקים בתדרים בתוך המים, וזה נכון. מרגיע. אנחנו לא מבינים איך זה עובד, זה מרגיע. יש ילדים שראה של מכונת כבישה, מרגיע אותם. יש נכון. משהו בצלילים שעובד לנו גם על השערות הקטנות, גם על התדרים וגם על המוח. אז אני אומרת לעשות שימוש בים.
ומוזיקה של הים.
מוזיקה של ים. לא מוזיקה של כלי נגינה שהיא עושה נעימי, אלא ים. גלים, רוחות בים. אפשר כל מיני דברים, לראות מה עובד הכי טוב. ואז שיהיו לה אוזניות כאלה, ואז אולי עם הזמן, אם זה עובד, תשימו לב שבמקום כסדה, או במקום זה, היא יכולה ללכת עם האוזניות, עם המוזיקה הזאת, עם אוזיות כאלה קטנות בתוך האוזן, ורק לתת יד לחברה. לא יודעת, אולי זה חלק, זה לא מרפא, אבל זה חלק מהפתרון הזמני, שמקנה לה איזשהו סוג של משהו אחר. היא גם שמחה והיא הולכת. אני לא יודעת למה, אבל אני אומרת כרגע, תעשו שימוש בקולות שיש בים. זהו. זה מה שעולה בדעתי, ואני יודעת שדברים כאלה לפעמים עובדים. עובדים, יש בזה איזשהן השפעות. תיכנסו קצת לגוגל, תלמדו על הדבר הזה, וזאת ההמלצה שלי.
כן, יש משהו במה שאת אומרת, זה כיוון מעניין.
כן.
אוקיי, אמרתי שמשהו בסוף יצא מהשיחה הזאת.
איי, מהמם, נהדר. וואי, תעת מה אני מבקשת ממך?
מה יקרה?
תתקשרי נגיד עוד חודש, תדברי מהירה, ואז שגם אני אוכל לדבר לברר, האם מצאתם כיוון, האם זה עזר, אני סקרנית. בסדר?
אוקיי, מאחוז. תודה.
תודה
רבה. תודה רבה ושבת שלום.
גם לך. תודה רבה ושבת שלום. וחבר'ה, אנחנו מתחילים היום משהו חדש. אתם שומעים אותי מושכת באף, מצטננת? מה לעשות? גם שוב חולים. ויש סיכוי שאם גם חולים אז נוטלים אנטיביוטיקה. אז תלו פוסט-ביוטיקס מבית נווה פארמה. מתברר שפוסט-ביוטיקס מכיל פי 200 חומר פעיל יותר מפרוביוטיקה. כולם היום אנחנו יודעים שאנחנו תמיד מאזנים אנטיביוטיקה עם פרוביוטיקה. ואפשר לקחת את זה עם אנטיביוטיקה. המוצר הזה הוא תוסף תזונה, הוא לא תרופה, ואפשר להשיג את זה ברשתות של הפארם ובתי המרקחת. ולכן אנחנו עושים כאן מבצע. אתם מוזמנים לשלוח לי עכשיו, מעכשיו, טיפים של מה אתם עושים עם הילדים כשהם חולים. ואחד מהם גם כן נבחר אותו עד סוף השעה, והוא יקבל ערכה שכוללת כל מיני מוצרים של פוסט-ביוטיקס. אז יאללה, לעבודה. ולמאזין או המאזינה הבאים. שלום.
היי, שלום.
אהלן, בוקר טוב.
בוקר טוב, שמי אדר. תודה מיכל על התוכנית הנהדרת שלך תמיד.
תודה אדר.
והבת שלי ליאן היא בת 12, בדיוק חגיגה לא מזמן.
מזל טוב.
תודה.
איזה שמחה כבר... זאת, איזה נקודה בזמן זאת, אה?
נכון,
כיתה,
נכון.
כיתה א', בת מצווה, בר מצווה, חטיבה, תיכון, צבא, וואי, כן. נכון. אחר כך תואר באוניברסיטה, איזה דברים. אוקיי.
כן, עוד מצפה לנו הרבה.
עוד מצפה הרבה, כן. כן, אדם.
זהו, אז היא בשלב שהיא גם, זאת אומרת, היא כבר כזה ממש מתבגרת, אבל היא גם עדיין ילדה.
נכון.
זה איפשהו באמצע. אבל הקושי שלה יש, שאני רוצה לעזור לה איתו, זה גם לפעמים הקושי שלי, זה ביכולת לנהל את הזמן שלה, לעשות סדרי עדיפויות, לדעת לעצור, כשהיא צריכה לעצור משהו, היא פשוט לא מסוגלת. כאילו, אני אתן לך דוגמה, היינו צריכים לצאת לארוחת ערב אצל סבא וסבתא ביום שישי, אמרנו לה מראש בשש ורבע, זאת אומרת, אנחנו רצינו לצאת בשש וחצי, אנחנו תמיד אומרים לה קצת לפני, כי... מכירים את הטיפוס, ואמרנו לה שש ורבע, תהיה מוכנה בבקשה. והיא ישבה וצעירה ועשתה איזשהו קומיקס, נכנסה אליו מאוד וזה, ועוד פעם באתי ואמרתי, מתוקה, שימי לב, זה הזמן לעצור. תתארגני, תסיימי להתארגן ותחזרי לצייר בזמן שישאר לך.
אוקיי.
כן, 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 בסדר. בסוף, היא לא עצרה את הציור, היא לא הצליחה, ובסוף, והיא גם אמרה שהיא מוכנה, ובסדר, ובסדר, בסוף אנחנו, כולנו כבר בדלת, והיא עוד במתארגנת, ופתאום היא רוצה גם להתאפר, היא תחיל עכשיו להתאפר.
אוקיי.
וזה ככה בהרבה סיטואציות.
אז בואי תראי, אני אעשה מזה כזה קצת יותר קצר. אני מנסה לדמיין על מה זה יושב, זה יכול להיות שזה יושב על המון דברים, וזאת בדיוק הדרכת ההורים, שאנחנו שואלים כדי לקבל תמונת מצב, מתי היא עושה את זה עוד, איך כולם בסוף מתייחסים, האם בעצם היא גורמת לכולם עכשיו לעמוד ולחכות לה, יש איזשהו משהו של מרכזיות בדבר הזה, זה כמו החבר'ה שתמיד מאחרים. תדמייני כיתה שמישהו מאחר, כולם מסתכלים עליו בדלת, זה איזושהי אסטרטגיה. עכשיו אני לא יודעת אם באמת יש לה קושי קוגנטיבי ממש של ניהול זמן, אנחנו יודעים שיש לנו בפרונטל קורטקס את היכולות האלה, שם יש ניהול זמן ויצירת מוטיבציות וכל הדברים של קוראים לזה חשיבה גבוהה יותר. או שהיא עושה את זה וזה יותר התנהגותי. היא כבר רגילה, היא כבר בת 12, אבל בעצם היא גורמת לכולם אחר כך להתעסק בה, לחכות לה, לא היה קצת לגעור בה, ואז היא אומרת מה אתם רוצים, מה אתם רוצים, אוף, רגע, ודברים כאלה. מה שאני חושבת, זה בואי נעשה, גם אם קשה לה על אמת, והיא לא מנהלת טוב את הזמן, וגם אם היא עושה את זה כי זה התנהגותי, מכיוון שהיא בת 12 ואנחנו כבר יושבים פה מצד אחד על זה שאנחנו, כל הבית צריך להיות באיזשהו סוג של סדר מסוים, זה כמו שיוצאים בשעה מסוימת לבית ספר, כי לא מאחרים לבית ספר, למה? ככה, כי יש כל מיני סוגים של ערכים וסדר עולמי, וזה דברים שעובדים. אז גם אם זה זה וגם אם זה זה, אני הייתי מציעה לעשות, התחלתי להגיד, כי אם מתבגרים, אנחנו כבר יותר יושבים על יחסים, ולא על קומי, די, בואי, ולוקחים להם וכאלה. כן. אם הייתה בת שתתיים, הייתי מרימה אותה ויוצאת בזמן, כן. אבל בטח לא בגילה, ובטח גם לא כמה שנים קודם. לכן אני חושבת, אדר, ממש כך. תקשיבי, אחר כך מקסימום, אתה מה, תכתבי לעצמך, או תקשיבי שוב לזה. את באה אליה, ואת לוקחת אותה באיזה רגע, כשאתם רגע באוטו, צריכים 5 דקות שאתם לבד, או עומדות רגע במטבח מכינות משהו, או, 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 או היא מתאפרת ואת רגע עומדת לידה. ואת, איזה רגע של שקט שרק אתן שם, שם, ואת אומרת לה, פיצקי תקשיבי. הרבה פעמים, וכבר דיברנו על זה כמה פעמים, אבל פעם זה תהיה פעם אחרונה, אנחנו נגיע בינינו לאיזשהו הסכם, באמת קשה לך לנהל את הזמן, זאת אומרת, את נורא שקועה בתוך משהו, דרך אגב, כשאומרים את זה, לא נותנים לה כוונת זדון, או את מפריעה, את מושכת את הזמן, כל הדברים האלה, לא. לא נותנים לזה את הכוונה, אלא מדברים על הדבר. קשה לך לנהל את הזמן, את נורא שקועה בתוך משהו שאת עושה, ואז יש מצב שצריכים לצאת או צריכים להתארגן או משהו כזה ואת לא מוכנה ואחר כך כולם עומדים ומחכים לך, זה לא, זה לא מתאים לנו, זה לא ראוי, זה לא יפה, בסוף גם אני גוערת ובסוף גם את מרגישה לא נוח, זה מיותר. לכן מה שיהיה זה ככה, אני קונה לך או אני קניתי לך, תקני לה כזה, תחליטי את, זה יכול להיות שעון חול של 10 דקות או של 5, ואחר כך של 5 דקות, זה יכול להיות שעון כזה, כמו תקני לה, מיוחד, כמו שיש בתנורים, שאת מכבד אותו ל5 דקות או ל10 דקות, ואז הוא ספר, או קולות שתרנגולת, או כל מיני דברים כאלה, אבל פשוט מראה זמן, ואת אומרת לה, מעכשיו, כשאנחנו נגיע למקום, שבו אנחנו מודיעים לך עוד 15 יוצאים, יהיה מולך הדבר הזה של 15, מכיוון שאני יודעת שאת שקועה וקשה לך, אני אבוא ואני אגיד לך, נשתרו 5 דקות. עכשיו, אני רוצה שתדעי, שכשישארו 5 דקות, אם את לא תצליחי מתוקה להתנתק, כי את נורא שקועה ואת נהנית מה שאת עושה, אני אגרום לזה. אני אקח את זה. אני אגרום לך להפסיק את מה שאת עושה, כי די, צריך לצאת. כי יש פה משפחה שעומדת ומחכה. ולכן, תגידי לי את, האם את חושבת שתעמדי בזה לבד? או שהשעון יצלצל ואת תקומי ותפסיקי, או אם את חושבת שלא, ואז ברגע שהשעון מצלצל, אני קמה, אני לוקחת את הדברים, וזהו. עכשיו היא תגיד, לא, לא, אני יכולה לבד. כשאת יודעת, ותזכרי שאמרתי לחדר, היא לא תעמוד בזה. היא לא תעמוד בזה. אם היא לא יכולה, היא עדיין לא יכולה. אם היא לא רוצה, כי זה התנהגותי, היא עדיין לא רוצה. אוקיי? צריכים להבין, זה שאנחנו אומרים לילדים, מה אני מתכוונת לעשות מהיום, לא יגרום להם לשנות ההתנהגות שלהם שכבר היא עושה אותה 4 שנים, באופן אוטומטי.
זה רק כדי להכין אותה למה שעולה.
זהו, לא, אבל, ואז את שמה את השעון, הוא מצלצל 5 דקות, את באה אליה ואת אומרת, אני רק מזכירה לך שאמרת שאת תפסיקי בצלצול הזה, ואז היא תגיד, אבל רגע, 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 כמעט גמרתי, רגע, 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 והסיפור יחזור על עצמו. אחרי כמה זה יצלצל, יחזור על עצמו, את לא צריכה להגיד שום דבר. את לא צריכה להגיד שום דבר. בפעם הבאה, אפילו אם זה יהיה עוד 4 ימים, שאתם מתכוונים לצאת, את שמה לה את השעון הזה, ואת אומרת לה, פיצקי, ברגע שהוא יצלצל, אני אקום ואפסיק, כי כשיצאנו לסבתא שלשום, את לא הצלחת. אני לא מצליח לך, אז אני פה לעזרתך. שימי לב, מה שאין פה זה כעס, או תוכחה, או שיחה, או הפצרה, כלום. אני בעצם מחריגה את כל מערך הרגשות שלי מהדבר הזה. אני פועלת, כי זה או את או אני, והבחירה היא שלך, או את או אני. כי ברגע שזה לא את, זה יהיה אני. למה? כי זה הסדר המשפחתי. כי ככה העולם הזה מתפקד, כי צריך לעמוד בזמנים. כי כולם עבור אחד ואחד עבור כולם, ומכיוון שקשה לך, I come to the rescue. Yeah. זהו, אז אני באה להציל את המצב. עכשיו, זה הטון. זה נורא יעצבן אותה. זה נורא יעצבן אותה. היא תהיה באמצע הציור, והשעון מצלצל, את קמה? את מוציאה, את מרחיקה את הציור, את לוקחת לה את העת, את אומרת לשים את האצבע, קומי חמודונת, לכי תתפרי, תתארגני, שאנו יישארו לנו 5 דקות. ותתכונני לכעס גדול מאוד. מה, וזה באמצע, וכמעט גמרתי, ואתם לא יכולים לחכות לי, וכל הזמן את אומרת לי, וכל הזמן הזה. ואת פוקר פייס. את אומרת ללכי מתוקה, תשפי פנים ותתפרי. תראי, זאת דרך אחת. הדרך השנייה, מכיוון שהיא בת 12, אם היא הייתה בת 6, לא הייתי אומרת את זה. אם היא הייתה בת 9.5, כן, הייתי אומרת את זה, כי החוק כבר מרשה. הדרך השנייה היא להגיד לה, תקשיבי, את נורא שקועה בדברים, ניסינו המון דברים, המון דרכים, את לא מצליחה לעמוד בזמנים. אנחנו רוצים לעמוד בזמנים מתוקה. אני רק רוצה שתדעי, שאני אעזור לך, אני אודיע לך, אני אגיד לך, אבל ברגע מסוים, אנחנו יוצאים. ואתם יוצאים בלעדיה. איך היא תלמד? תראי, היא הרי לא רוצה להישאר בבית. היא רוצה או שהיא לא יודעת להתארגן, או שהיא רוצה למשוך את הזמן. עכשיו, נשאלת השאלה, אם אנחנו מדברות על הדבר הזה שהיא לא, לא יכולה, אז כן, אנחנו צריכים לקחת אותה יש לה הפרעת קשב או משהו? לא.
לדעתי כן, לא מובחנת, לדעתי.
כן, זה, כי להם, כי לילדים מופרעי הקשב, אחד הדברים הכי חזקים שלהם, זה חוסר יכולת לניהול הזמן, זה סיוט, זה סיוט. אני רואה את הבת שלי בת 40, תקשיבי, נשבר הלב, נשבר הלב. ואיזה טריקים וטיקים, ורשימות בטלפון, ורשימות על הדלת, ומה יותר חשוב, ומה יותר דחוף, נורא, נורא. אבל אפשר ללמוד את זה. אני יודעת למשל ששירלי הרשקו, תעקבי אחרי העמוד שלה בפייסבוק ובאינסטגרם. דוקטור שירלי הרשקו מאוד פקיעה בנושא הזה של ניהול זמן לילדים מופרעי קשב, שהם מהממים. אבל הם לא יודעים לנהל את הזמן שלהם, לא מסוגלים. ואז בעצם מלמדים אותם, זה כישורים, זה מיומנות שמלמדים אותם. אז גם לחשוב על הדבר הזה, אפילו בלי להבחין אותה, רק ללכת על הקטע שקשה לה, וזה ניהול זמן. אבל בהחלט אפשר גם להגיד לילדה גדולה בת 12, אם את לא עומדת בזמנים, בואי. עכשיו, אנחנו הולכים, אנחנו הולכים. אני מוכנה לעזור לך. וזה יכול להיות ככה, או ככה, או ככה. וכשאני אומרת, אני מוכנה לעזור לך, זה חייב להיות גם בהסכמתך. את לא עושה, את לא עומדת על הראש שמקשקשת באוזניים.
אני יכולה לתת עוד דוגמה דומה שונה קצת, זה קרה היום בבוקר. היא העירה אותי, שזה כבר היה קצת מעצבן. ככה תכננתי לישון היום קצת יותר, לא משנה, העירה אותי בסביבות 7:20. היא צריכה לצאת מהבית ב10:55, אנחנו גרים מאוד קרוב לבית ספר.
אוקיי.
והטלפון שלה הוא סגור, ונסגר באיזשהו שלב בלילה, וכאילו בערב, ונפתח ב7:40.
אוקיי.
במטרה שהיא לא תהיה איתו, תתארגן, ולא יסליח את דעתה בבוקר, ורק ב7:40 הוא נפתח לה, וזה מאוד עוזר לה, והיא 99% מהזמן יוצאת בזמן, מגיעה בזמן,
אוקיי.
והיום היא ביקשה, היא באה, היא ראה אותי, אמרה לי, אמא, אני צריכה לכתוב איזה משהו בקבוצה של החברות, תפתחי לי רגע. אמרתי, בסדר, אני פותחת לך, אבל זה רק להזווי את זה שהערת אותי גם בשביל זה, שזה...
שזה כבר בשביל עצמו, כן, גזר דין, כן, תודה
רבה. כן, עכשיו גם הייתי איתה, לא היה לי כוח להתמודד עם זה, כי היא ראה אותי, אמרתי, יאללה, אני פותחת לך, אבל את רק לזה ולהתארגן.
וכמובן שזה לא קרה.
זה לא קרה.
ברור, ברור.
לא זוכרת, 20 לעורב על העירה, התחילה להתארגן הכל מהר מהר, יצאה ב2 דקות ל8.
אוקיי.
אמנם הכינה עצמת האוכל, עשתה הכל...
אז אדר, אדר, אני עוצרת אותך. תראי, אדר, פשוט אנחנו לומדות. ממה לומדים, אדר? מהחיים. היית טובה, או זה התאים לך, או היית עצבנית, או הלכת לקראת הילדה, כי היא ילדה מתוקה, היא מהממת חוץ מזה, חוץ מהדברים האלה. אז פתחת לה, אמא טובה. אבל ראית את התוצאה של זה, אז אנחנו לומדות, והמסקנה שאנחנו מסיקות הוא שאני יותר לא פותחת את הטלפון בבוקר. לא צריך לחוס, לא צריך להריב, לא צריך לעשות שיחות גדולות, לא צריך לעשות מזה וואו וואו וואו, מי יודע מה. כלום. היא באה מבית ספר, מחבקים אותה, לוקחים אותה, אומרים לה, איך היה, איך היה היום, איך היה הכל. בחמש אחרי צהריים, אתה שואת אומרת לו, אוי, דרך אגב, ממוש, אני רוצה שתדעי מה שקרה היום, שפתחת לך את הטלפון, ובאמת היית צריכה לענות לחברות שלך, אבל זה כמובן העסיק אותך, ובסוף כמעט אחרת לבית הספר, והיית גם את עצבנית, וגם כל הבית על גלגלים. אני רוצה רק שתביני, שאני לא אפתח לך יותר. אני לומדת, אני הבנתי מזה. ואנחנו נשאיר את הטלפון עד 7:40 סגור, אני לא אפתח אותו יותר בבקרים. ועכשיו, ברגע שאת אומרת דבר כזה, שום דבר כבר לא תלוי בילדה בכלל, וגם כל מה שצריך להיות, חובת ההוכחה עכשיו חלה עלייך. את אמרת שלא תפתחי יותר? את צריכה לא לפתוח יותר.
אני יכולה גם להגיד לה, אל תבקשי ממני?
לא, את יכולה להגיד לה, אז מה? למה? בשביל מה? שתבקש. שתבקש, ואז זה חובת ההוכחה עלייך. היא ילדה, תפקידה לבקש. אולי תצליח לקופף לך את היד, אולי תעשה לך מניפולציות, אבל אימא, אימא, בבקשה, 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 בבקשה. אני נשבעת, אני נשבעת, אני נשבעת, אני לא, לא, לא. ואת, לא תפתחי. מה זה אל תבקשי ממני? זאת אומרת, כל דבר שאת אומרת, אני קוראת לזפת הטף. אל תבקשי או תבקשי, תבואי, אל תבואי, תרימי, אל תרימי. תפני, תתכונני. כל הדברים האלה זה לא משהו שיש לך שליטה עליו. זה משהו שתלוי בה. והיא ילדה בת 12, והיא כבר מוכנה, והם משעמם לה, והיא רוצה שתפתחי את הטלפון, היא תבוא ותבקש ב7:30. אבל את לא תפתחי. כי הוא נפתח ב7:40, ובזה זה נגמר, כי זה מה שאמרת.
כן.
מבינה את הקטע?
כן.
זאת אומרת, ברגע שאני לא מתעצבנת על, על הילדה, אני עושה את הדבר הכי פשוט והכי נכון. לומדת לומדת מהחיים, ומפעילה את המסקנה שלי.
כן.
אוקיי?
בהחלט.
יאללה, אדר, שתהיה לך שבת שלום. ותשקלי את הנושא הזה של ניהול זמן, כי אם באמת קשה לה על אמת על אמת, זה יושב על איזשהו קושי קשב או איזושהי לקות.
אני חושבת שבאמת קשה לה.
אז חייבים ללמד אותה. אוקיי? תיכנסי למה שם.
זהו, אוקיי.
דוקטור שירלי הרשקו, תתחילי לבדוק. אותה, יש עוד הרבה אחרים, אבל בואי נעזור לילדה.
מעולה, אני אשמח.
בהצלחה, בבקשה, בהצלחה ושבת שלום. חבר'ה, אתם ממשיכים להתקשר אל 0552-103-103, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, תכף אני חוזרת. חזרתי אליכם, אני מזכירה לכם שאנחנו עכשיו בחסות של פוסט-ביוטיקס מבית נווה פארמה, תכף אני אגיד לכם מה הטיפ.
בחסות... חולים שוב? נוטלים אנטיביוטיקה? קחו פוסט-ביוטיקס. מכיל פי 200 חומר פעיל מפרוביוטיקה. אפשר לנטול עם אנטיביוטיקה, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
חיפשתי את זה, הנה, איבדתי את הנייר עם הטיפים. תקשיבו, יש פה המון טיפים, והם כולם כאלה, מה שאנחנו קוראים להם טיפים של סבתא, וזה נכון, מלא דברים עם בצל וכל מיני בשמן, אקליפטוס, גם אני הייתי שם את זה לילדים שלי. אבל יש פה משהו שאני לא הכרתי, ורותם קראוס כתבה אותו. כשהבן שלי משתעל, אני מבשלת אגסים עם מים ומקל קינמון. את המים מסננת ומצננת, ואז אני נותנת לו לשתות את זה בבוקר ובערב, זה מעלים ליחה ושיעול. אז רותם, את זכית בערכה שכוללת פוסט-ביוטיקס כמוסות למבוגרים, פוסט-ביוטיקס גאמיס, מרמייד בייבי 50 מיליגרם ומגנוקס בי 6. ואנחנו עוברים למאזינה הבאה. שלום.
שלום.
אלן, בוקר טוב, מיכל. בוקר טוב.
את הגורו שלי, אני כל הזמן מתקשרת אלייך.
תודה.
מיכל, אני סבתא, ילדה בת שנתיים. בחודשיים האחרונים, קצת פחות, חודש וחצי, היא לא אוכלת כל היום, היא אוכלת מעט מאוד במהלך היום, ממש מעט, היא מדתנים לה והיא זורקת, היא מוציאה מהפה, אבל בלילה היא מאוד מאוד רעבה, והיא יכולה לקום אפילו 3-4 פעמים לבקש את הבקבוק. אני הצעתי לבת שלי ממה שזכרתי בעבר שאמרת לתת לה מים. במקום האוכל.
לא, אבל רגע, ילדה רעבה.
כן, אז אני... כן. אז חשבתי אולי תצליח ככה לקום בבוקר רעבה ולאכול במהלך היום.
הבנתי, הבנתי.
אז, אבל לא, היא מתעקשת בלילות לקום 3-4 פעמים מכמה, בת שנתיים.
תראי, התהפך לה משהו בסדר היום. אני רוצה רגע לשאול, איך היא בגן או במעון? שם היא אוכל?
זהו, היא לא בגן, והיא לא... היא אמא שלה. אבל זהו, שהיא מתעוררת קצת מאוחר.
תראי, לא חשוב שהיא מתעוררת מאוחר, כי בבית עם אמא. העניין הוא שמה שאני רוצה לבדוק עם מה שקורה בבית...
גם קורה בחוץ.
כן, אבל נכון, אבל במקרה הזה אין פה חוץ, אין לנו לאן להשוות. לא, הרי מה המנדט שלי? המנדט שלי זה התנהגותי. המנדט שלי זה לבדוק מה קורה, איך הילדה מתנהגת, איך אמא מגיבה, איך הילדה מתנהגת, איך אמא מגיבה. עכשיו, הדיאלוג הזה בין האמא לילדה יצר מצב שבו הילדה בעצם לא אוכלת כל היום.
אז זהו,
ואז היא ממש מתעוררת רעבה בלילה.
אז זהו, מיכל, כשאני הייתי שם, סליחה שאני כותבת, כן, אתך פשוט חשוב, כן, לי שתדעי, כן, שכמה פעמים הייתי שם, אמא לא מכריחה אותה, היא אומרת, היא לא רוצה, אז היא לא רוצה, היא לא מנסה לדחוף לה לפה או משהו, היא אומרת, התוכלי, היא אוכלת לבד דרך אגב, והיא מחטטת בצלחת, והיא אפילו לוקחת את הצלחת והופכת, לא רוצה, היא אומרת, אני לא רוצה, והופכת את הצלחת, כמה פעמים.
ואז, זהו, תראי, היא בת שנתיים וחצי, הכל שם נורא תמים המדי. עכשיו, שאלה, כשהיא הופכת הצלחת, אמא שלה אומרת לה, למה הפכת מתוקונת? חבל. יש פה אוכל שאמא הכינה, בואי תהפכי ותראי, אולי את רוצה עוד ביס. יש פה איזשהו משהו מאוד בעדינות, לא בלחץ, כמסע שכנוע. מתישהו זה התחיל, אם למשל הילדה תהיה יום שלם אצלך, היא תאכל?
דרך אגב, היא כמה פעמים אמרה, אני רוצה לסבתא אוכל, היא אוהבת את האוכל שלי, אני מביאה אותה, אני מנסה לתת לה לאכול, אבל אותו דבר, היא אוכלת ביס אחד, כאילו אין לה תאבון, לא רוצה, היא אומרת, אני לא רוצה. כאילו, אני מרגישה כאילו אין לה תאבון.
אני שואל את עצמי, כי תראי, בקבוקים היא אוכלת, בקבוק זה נוזל, והיא מתנגדת בעצם לאוכל מוצק. יכול להיות שהייתי הולכת רגע ובודקת, הייתי הולכת לרופא, או לרופא, לרופא ילדים, ואומרת ככה וככה, והרופא ישר יגיד לה, לא, לא, זה שום דבר, שהיא תהיה מוכנה לזה. שהיא תגיד לה, לא, תקשיבי, זה זמני, זה קורה, לא נורא, ילדה בריאה, היא אוכלת בלילה, שהיא לא תסכים לקבל את התשובה הזאת. ושהיא תגיד, אני רוצה בדיקות. אני רוצה לוודא מה קורה, גם במערכת העיכול של הילדה, וגם למה היא מתנגדת לאוכל מוצק, אבל אוכלת רק ונורא והמון בקבוק. יותר מזה, אני גם סקרנית. שמי, היא בת שנתיים, היא בת שנתיים בסך הכל, אפשר לעשות הרבה ניסיונות פה, כן? אפשר עוד לבדוק. אפשר למשל לראות, ברגע שהיא הופכת הצלחת, היא לא רוצה לאכול, להציע לה בקבוק. אולי תיקח את הבקבוק והיא תרצה לאכול את הכל.
אבל השאלה אם כן לתת לתם את
לא, אבל תקשיבי, אני קודם כל, לא, עוד לפני. אני עוד לא מתעסקת בחינוך. שנייה, אני כרגע, התשובות שאני נותנת לך כרגע לא מתעסקות בחינוך. התשובות שאני נותנת לך כרגע זה מתעסקות, לנסות להבין מה קורה כאן. מה קורה כאן? אם היא אומרת אוכל סבתא, היא כאילו רוצה את האוכל שלך, אבל אז גם לך היא עושה את הדברים האלה, את אותה התנהגות. אז האם, האם זה התנהגותי, כי אז מדברים אליה, מפצירים בה, מסבירים לה, הופכים לה, נותנים לה, מתעסקים איתה, או שהיא באמת רוצה, ואז קורה לה משהו כשהיא אוכלת את זה ובולעת את זה, ולכן אני רוצה לעשות בדיקות של הוושט, בדיקות של מערכת העיכול, אני רוצה לברר מה קורה לילדה. למה היא מתנגדת לאוכל מוצק והיא מוכנה לאכול בקבוקים? ולכן אמרתי, בואי רגע נבדוק, אם יש איזשהו גיבוי בכלל לרעיון המטורף הזה שהעליתי כרגע, וכדי לבדוק אם יש איזה גיבוי, כן או לא, ברגע שהיא הופכת הצלחת, בואו ניתן לה בקבוק, נראה מה קורה. Okay. אם היא לוקחת הבקבוק והיא אוכלת, זאת אומרת שהיא רעבה, היא מוכנה לאכול, ויש לה בעיה עם האוכל המוצק. רצה להבין, את מבינה? זאת אומרת, אנחנו מנסים לבודד.
האמת היא שאני אמרתי לאמא שלה, אם היא רוצה לבוא בקבוק במהלך היום, תתני לה, לפחות שיהיה לה קצת אבות מזון. אבל היא אומרת לי, לא, אם אני אתן לה את הבקבוק, היא כבר באמת לא תרצה לאכול.
היא צודקת, היא צודקת, אבל היא צודקת. אבל במקרה הזה, למה אני עושה את זה? אני עושה את זה כדי לראות אם היא לוקחת ושותה. ואז אני הולכת לרופא ואני אומרת, תקשיב, אני רוצה לברר מה קורה, הילדה רק רוצה זה. הילדה מסתובבת רעבה, היא מתעוררת שלוש פעמים בלילה. היא לא אוכלת כל היום. לא, אז להגיד לו, אני רוצה לבדוק למה היא לא רוצה לאכול אוכל מוצק. לא לוותר. לא לוותר, אם הוא לא הולך, תלך לרופא אחר פרטי. משהו, אני לא יודעת מה. אוקיי? יכול להיות שזה כלום. אבל עדיף לעשות את הבדיקות ולהגיד, לא, אין שם שום דבר. מה שיש שם משהו ולא חשבנו עליו.
זה קורה לבגיל הזה של...
לא, אני לא מכירה את זה. אני מכירה את זה שילדים עושים הצגות עם אוכל. ברור. אבל בסוף משכנעים אותם, מדברים איתם, מספרים להם סיפור, פותחים להם את הטלפון, פותחים להם, שמים להם יוטיוב, ואז תוך כדי שהילד רואה בטלפון שלי מה כל מיני סרטונים, מתי הוא גומר את כל האוכל. את זה אני מכירה מעולה. אבל אז הם לא מתעוררים רעבים בלילה.
זה אז. ולמרות זאת, היא לא, היא פשוט, היא מאוד קשה באוכל בזמן האחרון.
תראי, יש פה משהו שאני לא יכולה לדעת אותו ולהבין אותו.
נחל, יש לי שאלה. יכול להיות שזה משהו רגשי? כי בזמן האחרון היא מאוד 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 קשורה לאבא, אני לא יודעת, אובססיבית אליו, והוא הרבה לא נמצא בבית, כי הוא עובד מהבוקר עד הלילה.
תראי, בואי אני אגיד לך משהו כללי, ברצינות. הכל רגשי. הכל רגשי. גם אם ילד מעיף דברים, זה כי הוא רוצה שיתייחסו אליו, זה רגשי. זה כי הוא חושב שהוא לא מספיק חשוב, זה רגשי. הילדה נצמדת לאבא, זה רגשי. בזמן האחרון היא נורא מתגעגעת אליו, הוא חסר. אני לא יודעת מה קורה. אולי הילדה כבר משועממת, היא בת שנתיים, אולי צריך להוציא אותה מהבית.
לא, אמא מאוד מעסיקה אותה, היא לוקחת אותה לגן אמהות מדי פעם,
אני יודעת מה זה גן אמהות, אני פעם שמעתי על גן אמהות, את יודעת איזה רעש ובלגן היה שם, את היית שם פעם?
כן, הייתי לא פעם, הייתי איתה.
מה זה? יש... טוב, אני עזבי.
כן, זה לא מסודר כמו גן רגיל, זה ברור.
עצבי זה בלגן, זה רעש, קוראים שם כל מיני דברים, האמהות מקשקשות, לא תמיד רואים מה שקורה עם הילדים. עזבי, בחייך.
לא, זה בסדר, אבל במרץ כבר תהיה בגן של... ירשמה אותה לגן.
בסדר, אבל יש לנו עוד 9 חודשים, נו באמת, בואי...
במרץ.
סליחה, במרץ, בסדר. תראי, את מוסיפה פה כל הזמן כל מיני דברים שמבחינתי... מידע שלא יסולא בפז, זה, אני רוצה לבדוק מה קורה שם. למה ילדה צמודה לאבא, אולי היא עושה דווקא לאימא? למה ילדה לא רוצה לאימא אבל אומרת אוכל סבתא ואז באה אלייך ולא אוכלת? הכל יכול להיות רגשי. תראי, אצל ילדים בני שנתיים הכל יושב על רגש. רגש זה איך אוהבים אותי, איך לא אוהבים אותי, כן שמים לב אליי, לא שמים לב אליי, איך אני מעסיקה את אימא, איך אני מרגיזה את אימא, איך אני מדיגה את אימא, איך אני גורמת לאימא לאהוב אותי, איך אני גורמת לאימא לתת לי.
מה,
בגיל
שנתיים הם חושבים ככה?
ברור. תקשיבי, זה לא חשיבה מודעת. זה אחת הטעויות שבאים לילדים ואומרים להם, למה? ילד לא יודע למה, ילד בן 9 גם לא יודע למה. רוב המבוגרים לא יודעים למה הם עושים מה שהם עושים. ברור, זה בגיל שנה כבר ככה. הרי בגיל שנה ילד קטן רץ, 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 הולך נופל, נכון? מתרומם, קודם כל הוא מסתכל מסביב, מי רואה, האם מישהו ראה שהוא נפל. אם הוא רואה את אבא, הוא קם, הוא ממשיך ללכת. אם הוא רואה את אמא, הוא מתחיל לבכות. עכשיו, זה, על מה זה יושב? על רגשי, על איך אני מפעיל כל אחד. לקבל אהבה, לקבל תמיכה, לקבל פינוק. אוקיי, או שדווקא אמא, כזאת היא חרדתית וכזאת היא זה, אז אני אקום כאילו לא קרה שום דבר. ברור! זה מותר האדם בן הבמה. זה היכולת שלנו מהרגע שאנחנו נולדים להסיק מסקנות. אז זה לוקח זמן, זה לא בגיל 3 שבועות, אבל זה מתחיל 3, 4, 5 חודשים. ילד קטן שעומד במיטה וצורח, זה לא רגשי? ברור שזה רגשי. אבל מה הוא אומר בלי מילים? מה הוא אומר בתוך הצעקות? הוא אומר, את תוציא אותי מפה. זה רגשי? ברור שזה רגשי. הוא לא רוצה להישאר במיטה, הוא רוצה על הידיים. השאלה אם אני אוציא אותו, כן או לא. או שזה זמן לישון, אני אעמוד לידו, אני ארגיע אותו, אני אשכיב אותו, הוא יעמוד שוב, אני אשכיב אותו, הוא יעמוד שוב. את מבינה? הכל תמיד יושב על רגשי, ואנחנו גם יכולים רק לנחש למה ומה עובר על הילדה, אבל כדי להבין, צריך המון מידע, צריך אפילו לראות אותם בבית, צריך להכיר את אמא, צריך לדעת מה קורה עם אבא. יש פה כמה דברים שאמרת לי, שהם בהחלט שווים העמקה, ואני הייתי מציעה לביתך, יחד עם בן זוגה, ללכת להדרכת הורים.
הדרכת הורים?
בטח. לא, יש המון מידע שחסר לי כדי לתת תשובה מדויקת.
יעביר לה את המסר.
בהצלחה, סבתא לה.
תודה רבה, מיכל.
כל טוב.
ביי, ביי. ביי.
לא אמרתי לה, אבל אתם מבינים לבד, בינתיים להכיל אותה בלילה, מה זאת אומרת? יש פה ילדה רעבה. ברור שבינתיים אנחנו מקנים להרגל רע. אבל הדבר הראשון שחשוב, קודם כל, זה הבריאות של הילדה. אחר כך בואו בינתיים נבדוק מה קורה שם, ואז נתחיל לעשות שינוי הרגלים. אבל קודם כל, בינתיים אנחנו צריכים להזין אותה. אני מזכירה לכם, דרך אגב, שבשעה השנייה, יש לנו עדיין את המשדר האחרון של סופר פאמה היום. אז תשלחו טיפים. למאזינה הבאה, או למאזין הבא. שלום.
שלום, מדברת פה שרה.
איך? מהדרום. לא זיהיתי את שמך?
מדברת פה שרה מהדרום.
שלום לך.
אני רציתי לשאול, יש לי ילדה בת 6, שאישרתי אותה שנה בגן חובה. עכשיו, מה שהבנתי שקורה בגן, שהילדה מאוד מאוד שתלטנית, והיא כאילו נקראת מלכת הגן. עכשיו, הגננת אומרת לי שהיא קצת אשמה בזה, נראה לה, כי בתחילת השנה היא כל הזמן הרתה את היצירות שלה ואת העבודות שלה לכולם, אז כאילו, היא כאילו...
נתנה לה מין מעמד כזה של מיוחדת.
של מעמד. עכשיו, מה שקורה זה שהבנות עצמם, כולם מחכות מתי תגיע ונותנים לה כאילו שהיא תבחר איזה שיר לשיר עכשיו, והיא תבחר איזה משחק לשחק עכשיו. ומה שקורה זה שקיבלתי כאילו מההורים, שמעתי ככה כדרך אגב, שהם כאילו מאוד כועסים כזה, למה היא תופסת כאילו, וכל הבנות כאילו, okay. כאילו כל הגן לא שווה שום דבר.
כל הגן סביבה.
בדיוק, וכאילו...
רגע, שאלה לי, בעבר לזה, מלכת הגן זה כיף להיות מלכת הגן, ואת אמרת גם שתלתנית, האם היא נותנת, היא גם לא נחמדה, זאת אומרת לחברות?
אני מבינה שלחלקם כן, ולחלקם כנראה כאילו היא גם אומרת, יכולה אולי קצת להעליב אולי, מה הכוונה להגיד, את כן תשחקי איתי ואת לא,
כן, זה מה שאת מתכוונת, שתלתנית, נכון.
היא אומרת בגן שהיא עושה בצהריים איזה קייטנה, וכנראה היא גם לא מזמינה.
תראי, קודם כל, לגננת יש פה תפקיד מאוד משמעותי, והוא קצת להחזיר את הילדה לממדים של ילדה רגילה בת שש. זאת אומרת, ברגע ש... צריך לבחור איזשהו שיר, והיא אומרת, אני אבחר, גננת צריכה להגיד, היום לא, היום אנחנו ניתן למיכל לבחור, ולהתכונן לזה שהיא תגיד, לא, אני, רק אני, כי היא התרגלה, כי זה מה שהיא רוצה, זה היום
לא,
נותן.
אבל הבנתי שהיא לא תגיד, גם אני בזה, הבנות נותנות לה את הכבוד כאילו.
אז בסדר, אז שהגננת תתערב, והיא תגיד, בנות, אפילו שאתם, נותנות לה את התפקיד הזה, אפילו שאתן רוצות שהיא תעשה את זה, היום זאת תהיה מישהי אחרת. ומהיום אנחנו מחלקים כל פעם מישהי אחרת מהקבוצה שלכם, היא זו שתבחר שיר. מה כל כך קשה בזה? הגננת אמורה לנהל את הגן, שתנהל את חבורת הילדות האלה. כדי שגם הן וגם ביתך יבינו שיש עוד ילדים בגן. ואפילו שהם נותנים לה את המעמד הזה, הגננת אומרת, סליחה, יש עוד. לי זה נראה מאוד פשוט.
יש משהו בבית שאני יכולה, כאילו שאני גם אמורה לעשות.
תראי, בבית את גם מרגישה את זה? שהיא כזאת קצת שתלטנית והיא רוצה להחליט, וזה רק יהיה כמו שהיא רוצה?
לא.
למה השארת אותה עוד שנה בגן, דרך אגב?
כי היא קטנה, והיא לא היה לה כל כך מוטיבציה של למידה.
באיזה חודש היא נולדה?
היא נולדה ב-30.9.
וואי, זאת אומרת שהיא תיכנס לכיתה א' כשהיא תהיה בת שבע?
כן.
וואו. טוב, תתכונני מה יהיה כשהיא תהיה בת 12. כשכולם יהיו בני 12 והיא תהיה בת 13. אוקיי. ולא, בבית היא לא כזאת. אז זה עבודה של הגננת. לא רק זה. אני אגיד לך מה את יכולה אולי לעשות בבית. אם נגיד את תזמיני חברה מהגן, היא תחלוק איתה? היא תהיה נחמדה אליה?
אז ככה, אני שומעת אותה המון פעמים כאילו מדברת עם בנות בטלפון או שהן רוצות להגיע, או לדוגמה היא חוזרת הביתה ומישהי מתקשרת, אז היא אומרת לי שאין לה כוח עכשיו לדבר עם הזאת. או שהיא לפעמים יכולה גם כזה להתעזבן כזה על משהו, לא יודעת, בטלפון. היא יחסה לחברות, בוא נגיד, הוא לא...
הוא לא נעים, הוא לא
מספיק נעים.
תראי, באמת נשאלת השאלה, אם זה לא רק שהם נותנות לה את המקום כל הזמן, אלא גם היא אולי רודה בהן. היא, את מבינה? ואם אכן זה כך, פה היא צריכה להתחיל, אבל תראי, הן נותנות לה באמת מקום, את מבינה? הן רודפות אחריה למרות שהיא רודה בהן. זאת אומרת, היא עוד לא משלמת על זה מחיר. להפך, היא מרגישה מאוד מלכה. כי בדרך כלל, ממה ילדים לומדים? גם אנחנו כמבוגרים, אבל ממה אנחנו לומדים? מהמציאות, מהחיים, מאיך שמגיבים אלינו. ובעצם היא רודה בהן, אבל הן מרימות אותה על כס, הן עושות ממנה מלכה. אז היא לא משלמת על זה מחיר, כן, בשפה שלנו. אז אין לי איך לייצר מצב שהיא תלמד ממנו. כי אם הייתה חברה שהייתה אומרת לה, אם היא הייתה מזמינה חברה, והחברה הייתה אומרת לה, אני לא רוצה לבוא אלייך, את לא נחמדה, מזה היא הייתה לומדת.
נכון.
אבל אין לנו את המצב הזה. אז לכן אני רואה שהתפקיד של הגננת פה הוא מאוד משמעותי, וזה לא מעניין אם הגננת אומרת אני אולי אשמה, כן או לא, אנחנו לא מסתכלות אחורנית. מה שהיה היה, בואו עכשיו נעשה את מה שצריך כדי לסדר את הנושא, את כל העניין הזה. והעניין הוא פשוט לא לתת לה או לחברות שלה לייצר מצב שכל הזמן זה רק היא, 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 כי הגננת תחליט. זה המקום.
מה אנחנו יכולים לעשות בבית?
זהו שבבית את לא מתמודדת עם זה, כי היא ממש, היא גם, בסדר, אז לפעמים חברה מתקשרת ואין לה כוח לדבר עם החברה, בסדר, אני מבינה אותה, היא הייתה 8-9 שעות, התעסקה בעיסוקים חברתיים, יש לה להיות בבית, בסך הכל מ-5 עד 8 בערב שילכת לישון, רוצה קצת שקט, רוצה קצת בית, רוצה, את מבינה, אין לה צורך בחברים וחברות, בוא נגיד, כמעט. אז אין, לא צריך.
כן. לפעמים כאילו, אני מרגישה כאילו, אני מדברת עם, אני מרימה לחברה, אז היא אומרת לי, אני רוצה, אני יכולה שנייה לדבר איתה, אז היא אומרת לי, הבת שלי אומרת לי, אין לי כוח לדבר איתה עכשיו. אז אני כאילו, לא נעים לי אפילו להגיד לחברה את התשובה הזאת.
נכון.
אני מנסה כאילו להגיד את זה בקצת יותר יפה.
אבל אז א', אל תתני לזה לחזור, את יודעת שזה מה שהיא עושה. שימי לב, ברגע שאת מרימה לחברה, היא כבר לא יכולה לשאת את זה. יש פה כבר סיפור. היא לא יכולה לשאת את זה שיש עוד מישהו שמקבל מחמאות, אם זה לא היא. לכן אני חושבת שעיקר העבודה היא של הגננת, וברגע שאת מדברת או מרימה לאיזה חברה, והיא לא רוצה לדבר, אז תגידי פשוט, מיכל היא עסוקה כרגע, תיפגשו מחר בגן, ביי, ביי, זהו.
עכשיו, אנחנו בבית נותנים לה מאוד מאוד הרבה מחמאות.
אז זה יושב על אותו דבר, זה יושב על אותו מקום. הילדה הזו כל הזמן מוחמת, כבר אין מקום למשהו אחר. תתחילו גם לדבר על, לפעמים על כישלונות, לפעמים על עצב, לפעמים על דברים שלא הולכים לנו. זה לא כל הזמן רק מחמאות, מחמאות, מחמאות. החיים לא ייתנו לה מחמאות כל הזמן. עכשיו תראי מה קורה לה כשהיא שומעת שנותנים מחמאות למישהו אחר. כמה קשה לה. אני ממליצה גם לך, הדרכת הורים ומהר, לפני שהילדה הזו תהפוך להיות ילדה לא נחמדה. לפני שהיא נכנסת לכיתה א', ואז יתחילו גם להחרים אותה. חבל. חבל, חבל, חבל.
האמת שהייתי בהדרכת הורים, אבל לא שמעתי על הנושא הזה, איזה משהו.
אני לא יודעת מה היה ולאיזה כיוון זה היה ומה רצית לפתור, אז תעשי שוב, תעלי את הנושא הזה כאישו. וכמובן שאני יכולה להמליץ לך על הדרכת הורים עם מישהי מהיועצות שלי, פשוט הן מדברות כמוני בשפה שלי, הן תלמידות שלי, בוגרות שלי, ואני ממליצה עליהן. זהו, שבת שלום יקירתי. בבקשה, בבקשה, כל טוב. סיימנו את השעה הראשונה, אתם ממשיכים להתקשר ל-0552-103-103, שולחות ושולחים הודעות וואטסאפ קצרות ל-054-70-103-70. כמה דקות, חדשות, פרסומות, ואני אחזור.
עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103 FM
היי, הנה אני, חזרתי, אתם ב-103 FM, איתי, מיכל דליות, זו השעה השנייה שלנו, עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, גיא רביב, אחיעד לוק ואיתי ניקסון, ומי שאחראי לשידור הוא רן לודין. הטלפון שלנו 0552-103-103, ובוואטסאפ אנחנו ב-054-70-103-70. אנחנו היום בפינה האחרונה של סופר פארם בפינת ההורות המיוחדת, ואל תשכחו לשלוח את הטיפ שלכם בנושא ילדים, גידול ילדים, אכלה, שינה, גמילה, חיתולים, מוצצים, כניסה לגן וכל הדברים האלה. זהו, בסוף השעה אני אכריז על הטיפ הזוכה, ואנחנו נעבור לשיחות הטלפון שיש לי. שלום.
שלום.
וברכה, היי.
היי מיכל, קודם כל ממש תודה על התכנית, איזה כיף.
תודה רבה, תודה, תודה.
אז אני רוצה להתייעץ איתך לגבי ילדה בת 3, עם אצבע בפה ובני. אני חייבת להגיד שהיא הייתה עד לפני שנה גם עם בקבוק, עדיין היא הייתה שנה עם בקבוק, וברגע שהרופאת שיניים אמרה לה שזה לא בריא ושצריך להפסיק, כבר באותו לילה, חד משמעית, בתוך רגע הפסיקה עם הבקבוק.
גאוני.
עכשיו עם האצבע, אנחנו ניסיתי כבר כל כך הרבה פעמים, וגם די התלבטתי אם לעשות את זה עכשיו, אבל בגלל שכבר התחלנו את התהליך, אז אני מנסה כבר להמשיך את זה עד הסוף. היא ילדה מאוד מופנמת, מאוד סגורה, אז היא כן משתמשת בזה מעבר ללהירדם. נגיד כשנכנסנו לגן עירייה, זה שנה ראשונה בגן עירייה, אז היא הייתה צריכה את זה יותר רגשי.
ברור. תראי, את חייבים להבין, תראו, מציצה של אצבע או של מוצץ עושה את הפעולה הזאת, תקשיבי. נכון, את שומעת? אני מגישה, כן. אני מקישה עם הלשון על החך למעלה. כן. זה מפריש הורמונים של רוגע. לא סתם אומרים גמילה ממוצץ. חבר'ה, זה אבא אחת פעם אמר לי, זה מה זה? זה סמים? זה כמו סמים, הורמונים, מה זה הורמונים? סמים, ברור. אוקיי? עכשיו, מעבר לזה שזה אוטומט וזה הרגל, זה באמת, יש לו תפקיד. כשהיא טיפה בלחץ, מקום חדש, עייפות, מישהו כעס עליה, פנו אליה, והיא קצת נלחצה כי היא בישנית, אופה, האצבע נכנסת לפה, כדי להפעיל את המנגנון שמרגיע אותה. כי היא בלחץ. זאת אומרת, יש איזה ממש שימוש שעוזר לה. לא סתם אומרים, נכון, אז היא משתמשת בזה הרבה. תראי, מה השאלה שלך?
אז אני אגיד לך, אני רוצה לגמול אותה, אבל יש עוד משהו שאני, אני לא יודעת אם זה הצד הנכון, אבל היא מטופלת עם קלינית תקשורת, והיא מאוד רוצה שנפסיק את האצבע, היא טוענת שזה ממש הורס את הרצף של הדיבור, זה מפריע לה, ואני כן רוצה לגמול אותה, אני לא יודעת איך לעשות את זה.
כן.
ניסינו פלסטר מיוחד שהיא בחרה לשים על האצבע, אני כאילו לא מצליחה, ניסינו מלא שיטות, ניסינו הפתעות, ניסינו...
תראי, אני אגיד לך רגע משהו באופן אישי, בלי להיאש אותך או להרגיד אותך, משהו כן. באופן אישי. אני מצצתי אצבע כמעט עד גיל 15.
גם אני.
זהו. עכשיו, מבחינתי אי אפשר לגמול. למרות שאני יודעת שיש כאלה שכן הצליחו. זה נורא קשה, כי זה הולך איתך לכל מקום. אני זוכרת את עצמי יושבת בכיתה, תת נדמה לי. והיה לי מורה, את לא מאמינה, מורה למתמטיקה, לא הייתי כזאת חזקה, אבל נורא אהבתי אותו, איש מבוגר, נורא אהבתי אותו, מבוגר, מי יודע, הוא בטח היה יותר צעיר ממני היום, אבל בעיניי הוא היה זקן אז, ואני זוכרת אותו, תוך כדי השיעור, מדבר, והולך ומתקרב אליי, ואני נורא שמחה, כי הוא מתקרב אליי, ואז הוא עומד לידי, ומושך לי את האצבע מהפה. תקשיבי, זה לא יאומן. אז קודם כל, זה באמת מה שאני חושבת, ולפעמים זאת מלחמה שאנחנו לא מנצחים בה. ואז מפסיקים למצוס כשכבר נורא רוצים, או כי הולכים למחנה וכל החברות שם, או כי את כבר הולכת לישון עם איזה חבר, ואז את לא עושה את זה. באמת, זה בסוף קורה לבד. עכשיו, נשאלת השאלה, אם אנחנו הולכים לאותה רופאה שאומרת את אותו דבר שמפחיד את הילדה, כמו שהיא הפסיקה בבקבוק. לא, תראי, היה שם משהו שגרם לה בבום להפסיק. היום זה יהיה ממש ממש קשה היא גם בגן, ובגן הגננת לא תוכל להסתכל עליה כל הזמן ולמשוך לה את האצבע בפה.
נכון.
אני הייתי נותנת לה תחליף, והתחליף הוא נשכן. אני בעד נשכנים. יש...
לא מוצץ.
לא מוצץ. תראי, כי אני רוצה לשחרר אותה גם מהקשה הזאת של הפה. אני רוצה עדיין שיהיה לה משהו להכניס לפה. כי ההרגל ישנו וקיים, הצורך גם קיים. אבל אני מייצרת לו תחליף. הילדה בלחץ היא חייבת להירגע. היא לא מרגישה ונכנסת לה אצבע לפה.
כן.
עכשיו, אני הייתי מעדיפה שתכניס את השכן ותנשך אותו. זה לא יעשה לה את אותה פעולה, אבל זה קצת מרמה את המוח מבחינת האוטומט. את מבינה?
כן.
מישהו מאוד סמכותי צריך להגיד לה, אני לא יודעת איך אמרה את זה הרופאה, אבל משהו כמו, כמה היא? בת שלוש.
בת שלוש, היא מבינה, היא מאוד,
ברור,
הרופאה פשוט אמרה, הבקבוק לא בריא לשיניים, וזהו, היא הפסיקה.
אז לבוא ולהגיד לה, גמרנו עם המוצץ, זה נזק נוראי, הוא מפריע לך לדבר כמו גדול, יש תינוק בבית?
לא.
יופי. אז אפשר להגיד לה גדולה. כי אם יש תינוק בבית, לא הייתי משתמשת במילה, את גדולה. כי אז זה תמיד יוצא לרעתם. אז זה מפריע לך לדבר כמו גדולה. את לא מדברת ברור. מהיום אין אצבע בפה, מאמי. אני שמה לך את הפלסטרים שאת אוהבת, וקניתי לך משהו. ואת באה עם צמיד שהוא כמו נשכן, ועם שרשרת על הצוואר שמחובר אליה נשכן.
Okay.
יש כל מיני דברים כאלה, בכל מיני צורות ובכל מיני צבעים. וגם עושה מזה כזה מין סוג של חגיגה. ומבחינת הבני, אם הבני עוזר לה, שתיקח את הבני. אם זה בסדר לה להשתובב עם זה בגן, למרות שאני לדעתי לא משתובבת עם זה בגן.
לא, היא לא משתובבת עם הבני בגן, היא שמה אותו לבד בצד.
יפה. עכשיו, את מבינה, המוצץ אפשר לשים לבד בצד, את האצבע אי אפשר.
נכון.
לכן את באה ואת אומרת לה, מאוד אמפתית, אבל מאוד בנחישות. זה קצת גם ההבדל, קצת כמו תקיפות, אבל לא תוקפנות. כי תקיפות יכולה להיאמר גם באמפתיה. ואת אומרת, די, אבל זה אחרי שהצטיידת בנשכנים למיניהם.
אוקיי.
תראי, אני יודעת שמערה לא עוזרת, הם מכניסים את האצבעות לפה עם המערה.
את זה לא ניסיתי.
ניסית?
לא, לא ניסיתי את המערה, זה פשוט נראה לי מגעיל.
זה מגעיל, והם לומדים להתרגל לטעם, כי הם צריכים את האצבע בפה. את
כן.
מבינה? זה כל הילדים שכוססים ציפורניים, אין ילד שלא העבירו אותו את תהליך המראה, וזה לא עזר. לא עוזר. Mm-hmm. לא עוזר. אפשר, דרך אגב, אם שמים פלסטר, כששמתם לה פלסטר, מה היא עשתה?
אז היא נשארה, היא נשארה איתו, ובאיזשהו שלב היא בסוף הורידה אותו. והם הכניסו את האצבע לפה.
יפה, אז גם זה אפשר. אז קונים הרבה כאלה, וקונים דווקא את הפשוטים, וקונים כאלה גם אבים, וגם מביאים לגננת. אבל עושים את זה בשיתוף פעולה איתה, שלא יהיה פה את אלמנט ההשפלה.
כן.
ואומרים לה, די, די, אי אפשר. אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. זה מפריע לך לדבר נכון, זה מפריע לך לדבר כמו גדולה. אי אפשר, די, ללכת, כבר כולם כועסים עלינו. קניתי לך את זה ואת זה ואת זה במקום, ומהיום, כל הזמן על האצבע שלך יהיה פלסטר, ואם תורידי, או אני, או הגננת, נשים לך פלסטרים בחזרה, מאמי. די, אי אפשר, ממוש, אי אפשר. ואנחנו יודעים שיש לך כוחות להתרגל לנשכן במקום לאצבע.
אוקיי.
אני לא רואה כרגע שום פתרון אחר. ולדעתי הייתי הולכת את זה במלוא הכוח, בגלל מה שאמרה קלינאי תקשורת.
כן.
כי אם זה לא היה מפריע לשיניים, זה לא היה מפריע לשפה, והיא הייתה לוקחת מדי פעם. כי את מבינה, עם הזמן, עכשיו היא רק בת שלוש, עם הזמן... כשאתה בת חמש, יש כבר סיכוי שהיא לא תכניס, היא כבר אכפת לה מהילדים האחרים, היום לא כל כך אכפת לה. מבינה?
היא גם באמת מנסה להפסיק.
זהו, ככל שיש, אז בואי נעזור לה, ונגיד לה, די, די, מספיק, מספיק. אם את מורידה את הפלסטר, נשים לך בחזרה, ובמקום הפלסטר, קחי את זה. אבל קודם תצטיידי בנשכנים. זהו, יקירה.
תודה רבה,
בבקשה.
אני בדיוק כאן במסיבת חנוכה.
אני שומעת אותה, תנו. שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום.
להתראות, ביי ביי. אני רוצה רגע לפני המאזין או המאזינה הבאים, אני רוצה לספר לכם על ספר שהגיע אליי, קוראים לו מסע של נמרים, וכתבה אותו שני אביגל. עכשיו תקשיבו, שני אביגל היא אימא של עידו אביגל, שנהרג לפני 3.5 שנים, במאי 21, בשומר חומות, הוא התארח אצל דודה שלו בסדרות, אתם זוכרים בטח את הסיפור הזה, ורסיס של, רסיס חדר מעזה, מהפגזות מעזה, רסיס חדר דלת, דרך הממד, והרג את הילד. שני עצמה, היא מטפלת קוגניטיבית התנהגותית בפוסט טראומה ובאובדן ושכול, היא עובדת סוציאלית, יש לה תואר שני בייעוץ חינוכי, היא אימא שכולה, יש לה ילדה גדולה, עידו נהרג בפעולת הטרור, ויש גם היום תינוק חדש שקוראים לו אורי. שני, לפני שנה וחצי, עברה עם בעלה, סטאר רילוקיישן לארצות הברית מטעם העבודה שלו, והמלחמה תפסה אותה שם, תארו לעצמכם. בכל אופן, מה שהיא עושה מאז, בעצם מלווה משפחות בשכול. עכשיו, מסע של נמרים, זה בעצם על משפחת נמרים, שקרה משהו לאח הנמר. וזה בעצם הספר שמלווה משפחות, ובעיקר נותן מענה לאחים השכולים. ומכיוון שיש את מקצוע, אז בסוף הספר יש ממש הכוונה גם להורים וגם לאנשי הטיפול, איך לעשות, איך להשתמש בספר הזה, אוקיי? כדי להתמודד עם עם האובדן של האחים ושל האחיות. אז בקיצור, מסע של נמרים, ספר להורים ולאנשי טיפול לליווי ילדים ומשפחות בשכול. אני מצטערת שזה זה, אבל זה עולמנו, וזה ספר מעולה, וגם זה המסע של משפחת אביגל. אוקיי, אני עוברת מפה למי שמחכה לי בטלפון. שלום.
היי, מיכל.
שלום וברכה.
מה שלומך?
בסדר, תודה, מצוננת.
כמו כולנו.
לוקחת פרוביוטיקה, כן.
כן, כמו, קודם כל, מה שסיפרת עכשיו על הספר זה נשמע מדהים.
כן.
וחשוב מאוד. שמי ענת, רציתי לשאול אותך שתי שאלות, ברשותך.
כן.
יש לי בן בן 5, והשנה זו שנה הראשונה שממש הצלחתי ככה להביא אותו לזה שהוא גם ילך לאיזשהו חוג אחרי הצהרון. ולמה אני אומרת את זה השנה? כי בשנה שעברה שניסיתי באמת לקחת אותו לאיזשהו חוג, שכמובן שאלתי אותו לפני אם הוא רוצה, זה היה חוג כדורגל, והוא אמר שכן. הוא לא רצה להשתתף, זאת אומרת, בשיעור ראשון הוא כזה התלהב, רשמתי אותו, ואז פשוט הוא לא רצה להשתתף, וזה התחיל כאילו, נהייתה איזה מין סאגה
בכוח, כזאת. בכוח, זה התחיל מה שנקרא בכוח, כן.
אז פשוט ביטלתי את זה בשלב מסוים.
אוקיי.
ובשנה הזאת שאלתי אותו שוב, אתה רוצה ללכת לאיזשהו חוג? הוא אמר לי בהתחלה לא, אחר כך כן. בסוף הוא הסכים ללכת לאיזשהו חוג, חוג יצירה, שבינתיים זה נראה שנחמד לו, אבל הנה מתחילים הקרטועים האלה שלא בא לי, כן בא לי, וכאילו חוגים אחרים, מצד אחד הוא אומר לי כן, אני רוצה, ואז לא רוצה, ואני תוהה, האם אנחנו כהורים צריכים לזרום איתו, או לשכנע אותו, או לקבוע לו עובדה, כי הרי יש כאן גם את הפן הכלכלי, שאנחנו משלמים ומתחייבים למשהו, ואז פתאום הוא אומר, אני לא רוצה.
כן.
איך מתייחסים לכל הדבר הזה?
אני רוצה רגע רק לשאול אותך, האם יש פה מסכים שמעורבים?
מאיזו בחינה?
מהבחינה הזאת שהילד מאוד אוהב מסכים, ומעדיף להעביר את הזמן שלו במסך.
כן. כן.
ענת.
זאת אומרת, הוא היה מעדיף, אבל זה לא דווקא אומר שזה מה שיקרה.
תראי, פר, מה אני אגיד לך? תכריחי אותו. עכשיו, אני אגיד לך גם למה. זה איזשהו רעיון, יש הורים שיגידו, לא, הילד מחליט, הילד לא רוצה, מה פתאום, דבר כזה בכוח, איך אפשר לקחת ילד בכוח. יש פה איזשהו היגד של עולם המבוגרים, וזה גם יושב על הערכים של ההורי המדובר. את יודעת, יש לי את הספר שכתבתי עם שרון פאר, המתכון לגידול ילדים מוצלחים. והוא בעצם ספר שמראיין 18 זוגות הורים על ילדים שהגיעו למימוש הפוטנציאל שלהם. בספורט, בחברה, בתרבות, באופנה, בפוליטיקה, ממש, אוקיי? בבישול. וזה מזכיר לי את אמא של קירה רדינסקי. אמא של קירה רדינסקי, הם עלו מרוסיה בשנות ה-90, והם עלו אותה מאוד טיפוסי לסבתא, דודה, אמא וילדה בת ארבע. אוקיי, ארבע נשים שעלו במצב אקונומי על הפנים, נשים שהן מתמטיקאיות, תארים והכל, והאמא נקטה בתים, ונקטה בתים וחדרים מדרגות, את מבינה, אנחנו זוכרים את העלייה הזאת. זאת עלייה שנתנה לנו בוסט היסטרי של ספורט ולימודים והצלחות ומתמטיקה. בכל אופן, שם יש חוק מאוד ברור במשפחה. הולכים לחוג. המשמעות היא שנפש בריאה בגוף בריא. זאת אומרת, הילד לומד, חייב ללמוד, אבל למען הבריאות הנפשית שלו, חוגים. והילדה הזאת יכלה כל, וגם היה שם, זה היה ברור, שהיא בוחרת חוג. ברגע שהיא בחרה אותו, היא מתמידה בו שנה, גם אם אחרי חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה לא בא לה. שנה. תביני את איך, איך, איך הם מלמדים ילדים להתמיד.
מאיזה גיל זה אבל?
4-5.
וואו.
והיא כל שנה החליפה. והיא עשתה את זה, והיא עשתה ספורט, והיא עשתה כינור, והיא עשתה פסנתר, והיא עשתה ריקודים, והיא עשתה כל מיני דברים. וחוג אחד שהיא התמידה
בו כל... ואין דבר כזה שהיא לא רוצה ללכת?
אין דבר כזה. אצלנו במשפחה הולכים לחוגים. נפש בריאה בגוף בריא. החלטת? תתמידי. את לא אוהבת? תחשבי מה את רוצה לעשות בשנה הבאה. תראי, זה מסר. אנחנו יכולות לא להסכים איתו, אבל זה מסר מאוד ברור. עכשיו, קירה גם סיפרה לי, שזה כל החיים שלה ככה עשתה. החוג שהיא הכי אהבה אותו היה ג'ודו. תקשיבי טוב, ותזכרי מי, כי היא יכולה הייתה להיות שם יחפה ולצעוק. את מבינה את הקטע הזה? ולקירה יש חגורה שחורה בג'ודו. וקירה עשתה אקזיט בגיל 25, והיום היא יועצת בינלאומית בכל נושאים של דאטה לפתרון של בעיות עולמיות. תקשיבי, אז נכון, יש לה פוטנציאל, מתמטיקה וזה וזה, וההורים תמכו בה, אבל אני לוקחת זה לכיוון השני, לכיוון של איזשהו מסר. רוב ההורים היום לא יכולים, לא מסוגלים, אין להם את השריר הזה של מה שנקרא להכריח את הילד. אין להם את השריר הזה. עכשיו, ברגע שיש הורה שמתחיל עם זה מההתחלה, מסתכל על הילד ואומר, פיצקי, אתה לא בוחר אם ללכת או לא. אתה בחרת את החוג הזה, אתה תתמיד בו שנה. גם אם מבחינתי, הוא הולך והוא יושב על הספסל.
זהו, זו הייתה השאלה הבאה שלי. מה קורה אם הוא יושב ופשוט יושב על הספסל,
שישב,
הולך אבל יושב על
הספסל. שישב על הספסל.
או לא משתתף.
שישב על הספסל ולא ישתתף. פעם, פעמיים, חודש, חודש וחצי. בסוף הוא יצטרף. הוא יצטרף כי המורה קרא לו, הוא יצטרף כי הוא משעמם, הוא יצטרף כי הוא יושב שם. אני מביאה אותו. מאמי, זה התמדה. התמדה ולדעת להבין את תוצאות ההחלטה שלך. אתה מקבל החלטה. יכול להיות שקיבלת החלטה לא נכונה. אתה לא יכול לדעת את זה עד שזה קורה. תמשיך, תתמיד, קח אחריות, תתפתח בינתיים. ממש, ממש, זה לא נורא והיום, כי הרבה פעמים הילד לא בא לו, לא בא לו, לא בא לו, כי יש משהו אחר יותר נחמד לעשות, במיוחד בבית, ואז אמא יוצאת, ואז הולכים לגינה, ואז גם רואים קצת מסכים. אבל אם הייתי מעבירה אותו, מעבירה אותו, מעבירה, אבל לא, גם שהוא היה יושב, יש סיכוי שאולי עוד חודש הוא היה יורד ומשחק עוד פעם. אולי כן ואולי לא, אני לא יודעת. אבל אין לנו אפשרות לדעת, כי לא עשינו, לא העזנו לעשות את זה. אבל אני חוזרת ואומרת, ענת, צריכים להיות כל כך שלמים עם הדבר הזה, כי אם אני בעצמי לא בטוחה אם זה הדבר הנכון, זה לא יעבוד.
כן.
זה לא יעבוד. ברגע שיש לנו סדקים, הילדים קולטים אותם בחיקיק שנייה. ואז הם מגדילים גם את הסדק הזה לכדי שבר. וזהו, יושבים שם. ואז לנו כבר אין את הכוחות לעשות. אם אני מאמינה, גם שהילדה אומרת, אבל אמא, אבל אמא, אבל לא בא לי, ולא בא לי, לחוג. למה? כי בחרת והחלטת, כי שילמנו לכל השנה. כי כשמתחילים משהו, מתמידים בו.
מדהים. מדהים.
אבל שוב, ענת, אני חוזרת ואומרת שוב, זה עובד רק עם אמא בטוחה בעצמה. וגם אם אבא אומר, יאללה, זה מה שאת רוצה, לכי על זה. או גם אם הוא בטוח בעצמו בזה. ושלא יהיה עכשיו סדק שאמא ואבא רבים על זה, מה את מכריחה את הילד? תקשיבי, זה לא, אין. אין כזה דבר, אני לא מכריחה את הילד. הילד מתמודד עם תוצאות קבלת החלטותיו. הילד מתמודד עם הצורך להתמיד במשהו שהוא בחר. הילד באופן זמני לא בא לו, אולי בחודש הבא, אחרי שהוא יושב על הספסל 4 פעמים, יבוא לו עוד פעם. לא יודעת, בוא ניתן לילד להתמודד עם, עם, עם תהליכים של החיים.
כן, זה נכון.
במקום זה כל הזמן מבטרים אחורה, מבטרים, מבטרים, נו, מבינה?
כן, בטח.
כן, זה השאלה הראשונה.
בסדר גמור, כן. שאלה okay. שנייה היא שאלה שהייתי רוצה לדעת קצת מה הגישה שלך לגבי הנושא של מיניות אצל ילדים בגיל הזה.
רגע, 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 ענת, את יודעת כן. מה, חכי שנייה. אני מסתכלת, רגע, אני מסתכלת רגע על השעון. את השאלה השנייה, בואי נעשה אותה, מאירה תיקח את השיחה איתך, ונעשה את השאלה השנייה אחרי הפרסומות,
אין
כי
בעיה.
אני צריכה לצאת לחצי. אוקיי, אז חבר'ה, אני יוצאת להפסקה, אתם ממשיכים ליצור קשר דרך הטלפון והוואטסאפ, כמה דקות, וענת ואני חוזרות אליכם. חזרנו, ענת, אני איתך, אלן.
היי.
היי, בואי תשאלי את השאלתך השנייה.
כן, אז רציתי לשאול ולברר מהי גישתך לגבי נושא המיניות בגיל הזה, שוב, בני בן 5. ואני שמה לב שזה גיל שבו יש הרבה יותר עניין מה קורה בעצם אצל המין השני מבחינת זה שהוא שואל שאלות.
מה הוא שואל, למשל?
יש דברים שאני לא יכולה להגיד.
מה, אם יש לה בולבול? למה אין לה בולבול?
לא, 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 הוא שואל מה יש, מה זה, מה יש בפנים.
וואו, מעולה, שאלות נהדרות. ענת, תקשיבי. בגיל 5 אין מיניות כמעט. בגיל 5 מה שיש חזק מאוד זה סקרנות. עכשיו, מה שהוא קרה לעולם המבוגרים, כולם נהיו היסטרים, זה הורג אותי, הורג אותי, הורג אותי. שני בנים יעמדו בגיל 5, יעמדו בשירותים של הגן, יראו אחד לשני את הבולבול ויגיד לו, תראה את שלי, תראה את שלך.
זה קורה הרבה עכשיו.
הגננות נזעקות ומתחילות להגיד לי, התעללות מינית, התעללות מינית. אני משתגעת מהם, נורא, באמת, זה נורא. אני אתן לך עוד דוגמה. סיפרה לי אחת התלמידות שלי, הרי יש לי תוכנית להכשרת יועצות משפחה, סיפרה לי אחת התלמידות שהיא גננת. שתי ילדות בנות 4 בגן משחקות, ופתאום הגננת רואה שאחת שוכבת, מורידה את התחתונים, והשנייה מלטפת לה, מלטפת זה הפירוש של הגננת, כן? מלטפת לה את הווגינה. והיא כולה, כולם הרי נזעקים, הולכים להתעלף. ישר, מה, לאן הולך הראש שלנו? וואו, מי נוגע בה? מה עשו לה? מאיפה היא יודעת? מה קרה? רגע, רגע, רגע. ואז מתקרבים ואומרים, אוי בנות, במה אתם משחקות? תקשיבי טוב, מה אומרת לה בת 4? אני, אמא שלה, היא התינוקת, וכמו שאמא שלי, כן, מנקה, יש לה אחות תינוקת, אני מחליפה לה חיתול ומנגבת אותה ומטפלת בה. זאת אומרת, זה מה שקורה בגילאים האלה. תודה לאלה, משחקים ברופא ואחות. עכשיו, הוא מת מסקרנות. אני זוכרת, הבנים שלי עומדים, מסתכלים עליי, מחליפה חיתול לבת. ומסתכלים בדבר הזה, בווגינה הזאת. עכשיו, הם רגילים לפין. בולבול חמוד קטן עומד גם לפעמים. אני זוכרת פעם אחד הנכדים שלי בא אליי ואומר לי, סבתא, אני עומד לי הבולבול, וכל פעם שאני מחליף אותו לתחתונים הוא יוצא לי מהצד. אז את מתה מצחוק, נכון? אז אמרתי לו, פיצקי, אני יודעת, זה קורה לפעמים, חכה שנייה, עוד מעט הבולבול לאט לאט ירד, ואז תסדר אותו באמצע התחתונים. זאת אומרת, אוקיי? כל המבוגרים נזעקים כאילו, מה? מבחינת הילד זה לא עבר מין. מבחינת הילדה, הווגינה זה כמו אף. את מחטטת באף ומוציאה נזלת, את מנגבת את הווגינה מאחרי הפיפי. זה מה שהילדים רואים, זה חלק מהגוף. זה כמו שדוחפים אצבע לאוזן, דוחפים אצבע לווגינה. כמו שנוגעים בטוסטיק, נוגעים בפין. עכשיו, נוגעים, זה גם נעים, אוקיי? אז אנחנו קוראים לזה אוננות, פשוט כי אין לנו מילה אחרת. אבל הוא נוגע, כי זה נורא נעים לו, ואז גם עומד לו, אז בכלל, אחד מפלאי עולם.
כן, אבל תדעת, בדור שלי, אם, אני זוכרת את זה בתור ילדה, אם היית מדברת על זה, אז היו משתיקים אותה.
נכון, נכון.
אז תדברי על זה, אל תשאלי שאלות.
נכון, אבל אנחנו לא שם, תודה לאל. ואני שואלת את המאזינים, את המאות אלפים שמקשיבים לי עכשיו, רק שנייה, עם יד על הלב. נכון שאתם רוצים שלילדים ולילדות שלכם יהיה סקס טוב? לא בגיל 12, אבל בגיל 18, 19, 22, נכון אתם רוצים שיהיה להם סקס טוב ומערכת יחסים מינית טובה? זה לא יכול לקרות אם לא מדברים על הדבר הזה, אם לא מלמדים אותה מיניות. עכשיו, הוא גילה מתישהו שלבנות אין בולבול, שומו שמיים, אז רגע, מה יש שם? התחלתי לספר שהבנים שלי ראו אותי מחליפה חיתול לילדה. שניהם עמדו, הסתכלו על הפלא הזה, שנראה כמו, לא יודעת מה, וגינה. הם מסתכלים על, ראו אותי, היא ככה עם צמר גפן, אני כבר לא זוכרתי מה, מנגבת לה, כי גם אם הקקי היה רך, גם היה נכנס לשם. מסתכלים, ושניהם ביחד אומרים, איכס! אבל זה מפגש ראשון של ילד בן 3.5 וילד בן 6.5, זה מפגש ראשון עם וגינה. מעולה! עכשיו, הוא שואל מה יש שם.
כן.
אז תקני לו ספר, ותגידי לו, לבנים יש, הרי אנחנו שונים, נכון? יש בן ויש בת, ומה שבעצם עושה אותנו שונים במראה, זה הפין והפוט שלנו. אז לבנים זה פין, ואתה מכיר אותו, ולבנות זה פוט, והוא נראה כזה. זהו.
הוא גם מבקש ממני לספר לו סיפורים שמתעסקים בדבר הזה.
על מה הוא אומר? אמא, תספרי לי סיפור על פין,
למשל,
על פוט?
תספרי לי סיפור, נגיד, על איזה דמות של בת, שהיא הלכה עירומה, ומה קרה לה.
תגידי לו, אין לי המצאות כאלה, אתה יודע מה? אז תנרמי לי לו איזה. תגידי לו, תראה, זה נורא מסקרן, אני יודעת, אבל קודם כל, בנות לא הולכות ערומות. ואם הן הולכות ערומות, זה בבית או זה במקלחת. ואז לא קורה לה כלום בפות. תראה, זה כמו שהיא הולכת עם אף. לספר לך סיפור על ילדה שהולכת ערומה עם האף, מה קורה לה באף? זה אותו דבר מתוק שלי. תוציא את זה מהמקום הוואוווווווווווו הזה. תנרמלי את זה.
זה משהו מסקרן ומקורא.
נכון, נכון, זה בדיוק מה שקורה. יש לי דרך אגב, וואי, יש לי שני מאמרים מצוינים על מיניות באתר שלי. תכתבי בגוגל מיכל דליות או מרכז מיכל דליות או מיכל דליות איתכם בבית, את מגיעה לא לעמודי הנחיתה, תגיעי לאתר שלי, לכי שם, תחפשי בענפים, תחפשי מאמרים, תתחילי לגלול, יש שם שניים על מיניות. ואז גם תביני את העוצמה הזאת של הסקרנות. לפני כן לא היה מעניין אותם, עכשיו זה סקרנות.
ובאיזה גיל זה כבר הופך להיות משהו שכן צריך להיות יותר עליו?
תראי, צריך להיות עליו כל הזמן. כל הזמן. פעם שאלו אותי באיזה גיל מתחילים ללמד ילדים מיניות, ואמרתי שנתיים, ואז כולם קיבלו חיל ורעדה. אמרתי, חבר'ה, רגע, בלי ללחץ. אני בערך בגיל שנתיים מלמד אותו, אל תעשה לחברך מה שלא נעים לך, נכון?
נכון.
עוד 10, 12 שנים, 13 שנים, זה בתוך המיניות. אל תעשה לחברך מה שלא נעים לך. נכון. צריכים להבין, אנחנו מדברים פה על מערכת יחסים. לא על כן תאונן, לא תאונן, מה קורה שמכניסים את האצבע לתוכה. הם מבינים את זה. הם לפעמים שוכבים ומסתכלים, ומכניסים את האצבע לתוכה, זה נורא מסקרן. מה אני אגיד להם, שזה מוביל לשחלות, שמוביל לביציות? הם לא שם בכלל. עכשיו, אני גם מציע לך, דרך אגב, להיכנס לאתר המדהים של ידידותיי, שלומית וסנדי, לעמוד שנקרא מידע אמין על מין. יש שם אוצרות, ויש להם הרצאות ותוכניות ותשובות לשאלות בהתאמה לכל מיני גילאים של ילדים.
מה, נהדר.
כן, כן.
נהדר, וגם אם יש באמת איזשהו ספר שאפשר...
אז שם יש המון המלצות, שם יש גם עם מי לדבר, יש גם טלפונים וכל הדברים האלה. אבל את, מבחינת הבן שלך, כשהוא אומר לי, תספרי לי על בת שהולכת ערומה ומה קורה לה שם בפוט, תני לזה שם, זה פוט, תני לזה שם. תגידי לו, תקשיב, זה קצת מוזר בעיניי לספר לך סיפור על ילדה שהולכת ערומה, מה קורה לה בפוט. אולי אתה רוצה סיפור על ילדה שהולכת ערומה ומה קורה לה באף? לא קורה כלום.
כלומר, לא
לעשות
עניין.
לא, כי אין שם עניין. אין שם עניין. אין שם לא ביציות, לא שחלות, לא הריונות, לא פין נכנס לפות, לא כלום. יש שם המון סקרנות, מה זה הדבר המוזר הזה, השונה הזה, שאין לי אותו. זה מה שיש שם.
הוא גם מסתכל עליי הרבה פעמים, את יודעת. מסתכל עליי, בוחן.
כן, כן.
מנסה להבין מה קורה.
והשדיים הגדולים האלה, תקשיבי, זה מקור נורא לסקרנות. אפשר לגוע לך?
אוקיי, בטח.
אני הייתי אומרת, בבקשה, יש אמהות שיגידו, אוי ובוי, אוי ובוי, אוי ובוי. אבל להגיד לו, תקשיב, אני נתתי לך, זה שלי, זה פרטי. לאחרים לא נוגעים בגוף שלהם, בלי הסכמתם. גם פה אתה קיבלת את הסכמתי, לא כל אחד נותן את הסכמתו. את מבינה? עכשיו, זה מאוד תלוי עד כמה אני ליברלית ומתירנית בנושא המיניות.
נכון.
ואיזה מסר אני מעבירה לילדים שלי. תקשיבי, יש כל מיני דברים, אני זוכרת, אחד הבנים שלי היה בכיתה ד', זה 9, ואני החלפתי טמפון, ולא החזרתי את הקופסה של הטמפונים, חזרה לארון, בתוך האמבטיה, את יודעת. והוא היה ככה להסלה. אחרי לאט מה שעה, חצי שעה, יוצא הבן שלי, עם הקופסה ביד אחת, עם טמפון נקי, הוא פתח את הקופסה, הוא נורא סקרן. זה קופסה שהוא לא ראה קודם, כי בדרך כלל התקועה למעלה בארון. לא מעניין אותו זה, כן? אז הוא מוציא, הוא גם פותח, והוא בא אליי עם טמפון ביד, והוא שואל אותי, מה זה, אמא, מה זה?
כן, גם הבן שלי כבר שאל אותי מה זה.
יפה. מבחינתי, הוא גם היה בן 9, זה גיל אחר.
נכון.
מבחינתי, זו הייתה הזדמנות מעולה. אמרתי לו, בוא אני אספר לך מה קורה לבנות, מה קורה לנשים. נשים שהן קצת יותר מבוגרות שיש להן.
כן, בגיל 9 כבר אפשר...
אני סיפרתי לו את סיפור הביציות. זה סיפור נהדר. סיפרתי לו שיש ביציות, הן מוכנות לקליטה של זרע שמגיע מהגבר, מהבן זוג, ואז נוצר מזה עובר תינוק. אבל כשאין, הביצית פשוט יוצאת החוצה מהגוף. היא הייתה חסרת שימוש. וזה יוצא בגוף בצורת הפרשה, שקצת נראית כמו דם. כדי שזה לא ילכלך לי את התחתונים, אני מכניסה את זה לתוך הפות. זה צמר גפן, זה צמר גפן דחוס.
מדהים.
קיבל תשובה, לא לגמרי מבין לאן זה הולך, גם לא מעניין אותו כרגע. ואז אמרתי לו, תשמע, אצלנו בבית מדברים מאוד בגלוי על כל מיני דברים כאלה שקשורים לפין, לפות וכל מיני דברים כאלה. לא כל הילדים ולא כל האימהות מדברות על זה, אז אני מציעה לך לשמור את זה באופן דיסקרטי, באופן אינטימי אצלך, כידע. שמע, הלך, לדעתי הוא שכח את זה אחרי רבע שעה. אבל את המידע יש לו.
וגם את יצר הסקרנות סיפק.
לגמרי. וזה לא הפך להיות, לא, 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 זה כלום, זה כלום, לא, לא, שכחתי במקרה. אין, לא היו אצלי דברים כאלה.
זהו, מכאן, את יודעת, מכאן אפשר להגיע לכל מיני מקומות שילד חושב שמשהו בסדר, ואסור לדבר.
זהו, או, מכיוון שהוא גם מאוד סקרן. אין, אנחנו רוצים שילד יהיה סקרן, ככה לומדים, ככה מתפתחים. מכיוון שהוא מאוד סקרן, ואני לא נתתי לו תשובה, עוד הלכתי סחור סחור, הוא יחפש את התשובה במקומות אחרים. והוא יחפש את התשובה או אצל חבר, או אצל סבתא, שזה במקרה הטוב, או אם הוא קצת יותר גדול, בפורנו. היום לכל ילד, אם לא שמנו לו השגחה הורית, הפורנו מגיע אליו, הוא לא מחפש, זה מגיע אליו. לכן ההשגחה ההורית בטלפונים כל כך חשובה. אז בטח, עונים, זה הקטע שלי של מיניות. אני לא מדברת על מיניות, אני מדברת על הגוף, אני מדברת על מערכות יחסים, וככל שהילד גדל, אנחנו מתחילים לחבר את זה.
ואני רק אשאל...
כן, כן, כן.
ואני רק אשאל שאלה אחרונה בהקשר הזה, כי זה מעניין אותי, מה לגבי מקלחת משותפת עם ילדה בגיל הזה? זה כאילו כבר נהיה לא כדאי?
תראי, זה נורא תלוי גם בבן ובבת. יש הורים שיגידו גיל 5 מספיק. יש גם הורים ששואלים אותי עד איזה גיל הבת יכולה להתקלח עם אבא. אוקיי? אז אני אגיד לך, עד איזה גיל, עד הגיל שתופסת לו בפין ומושכת. שתקשבי, כי בסיכומו שבר, היא לא רואה בזה שום דבר יוצא דופן. כמו שיש לו ידיים ורגליים ואוזניים, יש לו גם שם פין. אנחנו נותנים לזה את כל המשמעויות. אוקיי? יש הורים שמראש בחיים לא התקלחו במיניות שונה, אוקיי? גם לא התקלחו אמא עם בת אפילו, כי הם חושבים, אוי אוי אוי, כל השערות שם וזה, מה היא תשאל, מה יש שם, מה יש שם. אז הם מראש דוחקים את זה ולא רוצים לעשות את זה, אוקיי? עכשיו, מקלחת של אותו גיל, שמי, זה גם תלוי מאוד מה הקשר שלהם והיחס שלהם. אם הם מקלחים אחד השני, מסתבכים, עושים צחוקים, זורקים דברים, ולא קורה שם שום דבר, כי אין שם עדיין עוררות מינית, לא קורית. לפחות לא כזאת היא מודעת, שוואי, בא לי לגעת לה בבוד, לא. אוקיי? יכול להיות שעוררות מינית תגרום לזה, שמשהו קורה שם ופתאום יעמוד לו. זה כן. אוקיי? ואז הוא גם צריך לקבל הסבר. למה זה עומד? כי הרבה פעמים כשהם מתרגשים או משהו כזה, אז... אוקיי? לקרוא גם בספרים, לשאל, זה גם לא שאלה שכל כך הם שואלים. הם לא שואלים למה עומד לי.
הם הרבה פעמים אולי אפילו צוחקים על זה.
נכון, הם מופתעים. ברור, כן. שזה נורא נחמד, תארי לעצמך שיכולת, לא יודעת מה, יכולת לגעת באף, ואופ, הוא היה גדל בעשרה סנטימטר, היית נוגעת בו, פיק היה יורד. נורא מצחיק. היו עושים את זה כל הזמן. מבינה? זה מה שקורה עם ילדים. עכשיו, המשפחה, ילדים עם, מין עם מיניות שונה, מקלחת משותפת, מאוד תלוי בהורים, בסולם הערכים של ההורים, בהיבט של ההורים בהסתכלות המינית, עד כמה הם פוחדים או לא פוחדים, כי אם הוא יגאלה, אז מה? אז מאותו רגע לא נרשה יותר, כי נגיד זה עברים פרטיים, זה עניין, זה כמו שאתה לא נוגע לה בטוסיק, לא נוגעים גם בפות. או אם מראש אני רוצה להימנע מזה, אז לא נותנים להם להתקלח ביחד. צריך לחשוב על זה, לא לפחד מזה, לחשוב בעד, נגד, מה יכול לקרות, האם אני מוכנה לזה, האם זה מקובל עליי.
אבל בוא נגיד שבערך מגיל 6, כיתה א' וזה, זה בטח כבר...
כן, ברגע מסוים, גם תראי, אנחנו כן רוצים ללמד את הילד מההתחלה שהגוף שלו ברשותו, ושהגוף של האחר אתה לא נכנס למרחב, לא רק לגוף, אתה לא נכנס למרחב של האחר בלי הסכמתו, אוקיי? אז זה משהו שאנחנו מלמדים אותו כמערכת יחסים, ולאו דווקא באספקט המיני, אחר כך הוא יגיע למיניות. אבל זה משהו שהאחר וגופו של האחר ואתה לא כופה, כמו שאתה לא כופה את רצונך, אתה לא כופה את המגע שלך, דברים כאלה, את מבינה? זהו.
מעולה, בסדר גמור, תודה רבה.
בבקשה.
זה היה מרתק.
בבקשה, ענת. בבקשה,
כל טוב. אני אכנס לקרוא את כל המאמרים שדיברת עליהם.
זהו, זה היה מעניין. אני שולחת אתכם למידע מין על מין, ללמוד על מיניות, בהתאמה לגיל של הילדים, ולהיכנס לאתר שלי, מרכז מחנדליות, ולקרוא את המאמרים על מיניות.
נהדר, תודה רבה.
בבקשה.
בחסות מועדון לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, גם להורים. מבצעים, הטבות וימי סייל בלעדיים שההורים אוהבים. להצטרפות חייגו כוכבית 800 או ייכנסו לאתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת כפופים לשיקול דעת המנפיקה ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק וכפוף לתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אוקיי, ואנחנו עם הטיפ הזוכה. כתבה אסנת, הטיפ שלי אומרת לעזור לילד שלי להיפרד ממני בבוקר בגן. אני רוצה רגע להקדים משהו ולהגיד לכם, זה טיפ אחר, שונה, יוצא דופן, אהבתי אותו. גם לפני שבועיים יצא לי לדבר על משהו דומה עם חגי, אתם זוכרים שהיה פה חגי ודורון. בכל אופן, תחשבו על זה. זה משהו מיוחד, וזה טיפ שנסוך בהרבה מאוד אהבה ונחישות, שימו לב, של ההורים. לעזור לילד שלי להיפרד ממני בבוקר בגן. עכשיו, זה יכול להיות גם במסיבת יום הולדת או בכל מיני מקומות אחרים. ברגע שהוא התחיל להיצמד אליי והוא לא רצה לשחרר, נהגתי להתיישב, להצמיד אותו אליי, חזק, חיבוק, אוהב, ולהגיד לו, אתה יודע מה? היום פשוט נשב ככה כל היום. איזה כיף לנו. ושוב הצמדתי אותו אליי עוד קצת. אתה לא תשחק, לא תצא לחצר. כמובן שזה היה בדיבור מאוד נעים, היא אומרת, להפך, כמו כאילו אם תקנו סוד, אל תצא, אל תצא לחצר, אנחנו, שנינו, מחובקים, נשאב לנו פה, ככה. והצמדתי אותו אליי, חזק, ממש. כמובן שהאינסטינקט שלו, כמו של כולנו, היה להשתחרר. לא לרצות את זה, אוקיי? אז הוא אומר, לא, לא, אמא, אני לא רוצה, ומה שנקרא, עשיתי לו פה, הפוך על הפוך. ותראו, היא מציינת אסנת וכותבת, אוי, זה עבד משהו משהו. אז הנה לכם, ולפעמים אנחנו עושים הפוך על הפוך על ילדים בכל מיני מצבים. אהבתי את הרעיון, הוא יצירתי, הוא שונה, הוא חידש גם לי. תודה אסנת.
בחסות מועדון לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, גם להורים, עם מבצעים שווים במיוחד לבייבי שלכם. לדוגמה, פרינוק מחיות לתינוק, 190 גרם, 4 יחידות ב-19 שקלים ו-90 אגורות. דוקטור פישר, מגבונים לחים סנסיטיב, אריזת רביעייה ב-14 שקלים ו-90 אגורות. דוקטור פישר, משחה לתינוק כמומיל, 200 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. בתוקף בתאריכים 11-31 בדצמבר 2024, או עד גמר המלאי המוקדם מביניהם. כפוף לתנאי ההטבה, אין כפל מבצעים. תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות. ההטבות מותנות בתשלום בכרטיס אשראי לייפסטייל.
זהו, אוקיי, חזרתי ויש לי עוד שיחה אחרונה להיום. שלום.
שלום.
וברכה.
היי, קודם כל אני מאוד מתרגשת לדבר איתך.
תודה, תודה רבה.
חיכיתי לשיחה הזאת.
תודה, כן.
אז ככה, שמי שני. אני מתקשרת לגבי הבן שלי האמצעי, הוא בן 5.
כן.
קוראים לו עמית, ועל הרצף, אוטיסטי.
באיזה תפקוד?
אז זהו, שלא מוכנים להגיד לנו. שום מסגרת.
איזה מין דבר זה?
כן, טוענים שהוא קטן מדי, והם לא רוצים לקטלג אותו.
וואלה.
אני לא יודעת, זה חדש לי, כי אני יודעת שכן נותנים, אומרים תפקוד גבוה, תפקוד נמוך.
נכון.
אבל אני לא יודעת להגיד לי, גם לא רוצים, כאילו ניסיתי כמה פעמים לשאול את הגננת, או משהו, ממש, ממש מסרבים להגיד לי.
אוקיי, אז, אז, אז קודם כל תניחי לזה. קחי אוויר, תזרקי, תניחי לזה. רק אמרו לנו הילד על הרצף, עכשיו...
אני יודעת שהילד על הרצף כבר מגיל 2-8, הבחנו אותו בגיל 2-8, אז מה זה נקרא, היה לי זמן לבלוט את הגלולה.
אוקיי.
אז ככה, אני רציתי לשאול אותך לגבי גמילה. הוא לא גמול עדיין.
אוקיי.
הוא לא מדבר, הוא מג'ברש ויש לו עברות. הוא אומר מילים בודדות.
את מבינה אותו?
אני מבינה אותו כי זאת אני.
והוא כמובן במסגרת מאוד ספציפית, נכון?
הוא בגן תקשורת.
הוא בגן תקשורת, אוקיי.
כן, עכשיו תראי, הטיטולים כבר לא עולים עליו, אנחנו קודם לו טיטולים ספציפיים מידה גדולה.
כן.
וזה מאוד מלחיץ אותי גם לקראת כיתה א', שזה בכלל מלחיץ אותי.
רגע, הוא לא יוכל להיכנס לכיתה א' רגילה, אבל שאני...
לא, לא, לא רגילה, אבל הגננת אמרה לי שיש משהו שנקרא כוללני, לא בדיוק הבנתי, אבל כל העניין של הגמילה מאוד ככה חורה לי.
אוקיי, עכשיו תקשיבי, עד כמה הוא משתף פעולה כשמבקשים ממנו משהו?
אז יפה, קודם כל הוא מבין הכל.
אוקיי.
הוא מבין הכל, באמת הוא ילד מקסים, חכם, רגיש, צוחק.
מתוקי, אוקיי.
הוא באמת ילד מקסים.
אוקיי.
והייתה לו קפיצת הבנה מאוד 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 גדולה שנה שעברה.
אוקיי.
אז הוא מבין הכל, גם אני אומרת לו, עמית, בוא נחליף טיטול, עשית קאקי נגיד, אוקיי. או פיפי, לא משנה, אני אומרת לו, אז הוא בא, נכנס לשירותים, מוריד את הקרס לבד, ואני אומרת לו, עמית, בוא תוריד מכנסיים. אז הוא מוריד, הוא לא מוריד את כל הדרך, אבל הוא מוריד שלושת רבעי דרך.
אוקיי. אוקיי, אז תראי, תראי, קודם כל, זה יהיה חייב להיות מלווה על ידי אנשי מקצוע, ואני רוצה להגיד לך שאחת בצוות שלי היא מתמחה באוטיזם. אז אם את רוצה לקבל איזושהי הדרכה מאוד ממש ספציפית על זה, שהיא מערבת הדרכת הורים יחד עם ילד שעל הרצף, זה המענה. אבל ההיגיון אומר לי שאם הילד מבין, אני יכולה להתחיל תהליך של הקניית הרגל. עכשיו, מה זה אומר? קודם כל, אולי הוא לא קשוב לגוף שלו, והוא לא יודע מה זה, יש לו פיפי ומשתין. כי כן. האורגנית, או ביולוגית הגוף שלו עובד טוב, שלפוחית השתן עובדת טוב, ברגע שהיא מלאה, הוא משחרר אותה בתוך החיתול. נכון. אני צריכה עכשיו ללמד אותו להרגיש מה זה אומר שלפוחית מלאה, מין כזה, לוחץ כזה בבטן, לוחץ, אוי, 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 אוי. כשזה לוחץ בבטן, תקרא לי. מה, אמא, 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 איך שהוא קורא לך, וביחד נלך לבית שימוש, ונעשה את כל הפיפי הזה בתוך האסלה, ולא בחיתול. עכשיו, לצורך זה, זה הקניית הרגל, זה להוריד את החיתול ולהגיד לו, מהיום, כשקורא לך ככה וככה וככה, תבוא ותגיד לי, כשזה אומר שיום יומיים שלמים הוא ישתין על עצמו כל הזמן.
כי אז... אז זה היה מסתכם ביום יומיים.
את ניסית כבר גמילה?
לא ניסיתי, אבל כאילו, הגן כל הזמן אומר לנו גם הגן של שנה שעברה, כי החליפו לו ממש את כל הצוות ואת המבנה, שזה בכלל היה לו קשה.
אז מה הם אומרים לך?
הם אומרים פשוט שזה תהליך מאוד 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 ארוך, ואי אפשר פשוט להוריד לו את הטיטול, צריך לעשות לו הכנה, צריך שהוא יבין מה זה שירותים.
אז תגידי להם, אני מתעקשת שנתחיל עכשיו, יש לך חצי שנה עד החופש הגדול, יש 8 חודשים, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, אז צריך להתחיל אותו עכשיו.
כן.
זהו.
אמרתי להם את זה, אמרתי, כי אני אגיד לך מה. אני הבנתי שהוא מתקשר מצוין עם פקס, עם הסמלים שמדביקים.
כן, כן.
והוא מתקשר עם זה מצוין, הוא עובד עם זה מצוין, והוא גם מרגיש שמבינים אותו, והוא מבין אחרים.
אז א', יש לך את הטכניקה, יש לך את הטכניקה של איך לעשות את זה, וב', מה שצריך עכשיו זה ללמד אותו לחוש בגוף שלו מתי הוא צריך.
כן.
והוא לא ידע את זה.
קניתי את הספר שלך, של קסם.
אהה, נחמד, כן.
מהמם, ספר מדליק, כן. להלאה, אבל אני לא יודעת כמה הוא מתאים לו.
תראי, תתחילי לספר, הוא יאהב את קסם, הוא יבין את הרעיון הזה של שליטה, עליה, תספרי, 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 הרבה כן. פעמים, הוא יתחבר אל הדמות, בשלב מסוים, אולי לא בגן, אז בבית, תורידי לו חיתול, תתכונני לשלושה חודשים.
זאת אומרת, ממש להוריד לו? כאילו, ממש
לאקטיבית
להוריד לו?
אחרת איך הוא ילמד? כי ברגע שהוא משתין אומרים לו, אוי, עכשיו היה לך לוחץ בבטן, איי, לא קראתי לאימא. אין דבר, אחר כך תקרא לאימא. פעם הבאה תקרא לאימא. בואי נתחיל ללמד אותו, לייצר את הקשר בין זה שהוא עשה.
חשבתי, אולי, צריך שאני קוטעת אותך, חשבתי אולי כאילו, נגיד, בפעם אחרונה שהוא עשה קאקי, אז הוצאתי לו תיתום, ממש הראיתי לו את הקאקי, ואמרתי לו, עמית, תראה, עשית קאקי.
יופי. עכשיו, בפעם הבאה, אם הוא כבר יהיה בלי חיתול, הוא יעשה קאקי על עצמו. ואז את תוכלי גם לראות את זה, ואז תגידי לו, איי, יוצא לך קאקי. את מבינה? אני, תראי, זה תהליך מלכלך, שניקי, זה תהליך מלכלך, אבל שהבית יהיה מוכן, תגלגלי את כל השטיחים, תשימי ניילונים על כל הספות, אני לא צוחקת, או סמיכות, או זה, או כל מיני דברים שכל פעם תחבסי אותם, ובואי נתחיל ללמד את הילד להיות קשוב לגוף שלו, ואז לקרוא לי, זה הדברים שצריך. אחד, שהוא מזהה את זה בגוף שלו, ושתיים, שהוא משתף איתי פעולה והוא קורא לך.
כן, כי כשהוא עושה קאקי, הוא ממש ממשמש את הטיטול, הוא כאילו מציק לו.
אז זה הדרך. תקשיבי לשיחה הזאת שוב מתוקה, אני חייבת לסיים. ותודה רבה, תצרי קשר גם, נחבר אותך אל היועצת שלנו.
בסדר גמור.
תודה. שבת שלום לכם, כולכם. תודה רבה לכל מי שהיה איתי פה בשעתיים הבאות, מאיר הרגב, גאוי רביב, אחיעד לוק, איתי ניקסון ורן לודין, וגם אתם. תישארו כאן, כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן, ואחר כך פרופסור רפי קרסו. שבת שלום וחג שמח.